בכל יום נתון פרק 75, לפני שנתחיל,
פרק מיוחד.
פרק מיוחד, דבר המערכת. דסקה, מה מיוחד פה?
אנחנו מקליטים פודקאסט במיוחד לסופרבול הקרוב.
הבאנו את גבריאל איידו שידבר ויביא סיפורים מלאי צבע, מישהו שאנחנו מאוד מאוד אוהבים והיינו שמחים לראות אותו יותר. הבאנו אותו לפרק מיוחד על פוטבול, ולפני שנתחיל אני רק רוצה להזכיר לכם שגם הפרק הזה הוא חלק ממשפחת הפודקאסטים של גיקונומי, שכוללת גיקונומי עצמה, שבה אני או דורון או אפילו דסקה לה כמה פעמים מדברים עם מישהו לשיחה לא קצרה, לא ארוכה ולא מצונזרת, וציון 3 שבו אנחנו מדברים על כדורגל ישראלי עם יוני נמרודי וזיו לאבי, וקצת כבוד לנותני החסות שלנו, שעוזרים לנו לאחרונה.
קצת כבוד.
הרבה כבוד.
הרבה כבוד.
חברת סרף דיל, ששמעתם אותה בפרק הקודם, שרוצה להטיס אתכם לטיולים במרוקו, פורטוגל וסרילנקה.
אני כבר מברר לגבי
סרילנקה. טיולי גלישה, יש שם אפילו הנחה למאזינים שלנו, אז תגידו שהגעתם דרך בכל יום נתון, נשאיר לכם לינקים לראות על מה מדובר, ו... ג'ין קוזן, שזה תרופה שנמכרת היום בארץ, תרופה או תרכובת, לא יודע מה לקרוא לזה, כי זה לא צריך מרשם רופא, נועד לשיפור הזיכרון, תמצית שמבוססת על שורש הג'ינסינג. יש הנחה של 20 שקלים למאזיני הפודקאסט, נשאיר לכם לינק גם לזה.
תקשיב, אני אכלתי את זה מקודם, אני...
אתה אחד. לא, האמת היא שאני כן, בדקתי את זה, אני לא אוהב לפרסם דברים שאני לא בודק, בגלל זה גם סירבנו לטבק.
סירבנו גם לעוד כמה דברים.
נכון, אבל אני ואתה יודעים שאנחנו לא נפרסם טבק, אז החלטנו במודע לוותר על הסיפור הזה, אז לא נעשה את זה.
אין אנשים טובים אנחנו. בואו נדבר על הפרק. רגע לפני שאנחנו מתחילים, שגבריאל נכנס וזה, אז האמת היא זה כבר, הוא נכנס.
אז יאללה, הפרק בכל יום נתון.
אז אנחנו דיברנו על ניו אינגלנד פטריוטס, ועל המורשת של טום בריידי וביל בלצ'ק, ודיברנו על פילדלפיה איגלס היריבים, והסיכויים שלה, נדבר על הסופרבולים הגדולים.
אפילו היו כמה...
גבריאל עשה, הוא פשוט מספר סיפורים מופלא. וגם ענינו על השאלות שלכם בקבוצה, שתעשו לה לייק.
אתה מבין שאנחנו אמרנו שהוא בדיוק נכנס, אבל בעצם אנחנו מקליטים את זה אחרי שהוא יצא.
כן.
יצאנו פה, זה, תפסתם.
שיקרנו.
נתפסנו פה בשקט.
בקיצור, אחלה פוד, יאללה, לכו.
יאללה, תהנו. בכל יום נתון, פרק 75 נראה לי, הצפצוף הזה שעשית עכשיו נראה לי נכנס פנימה.
שמו.
יש לנו פה את מספר הסיפורים הכי טוב בארץ אם זה וידאו, אתה מקבל את זה?
וואי, אתה קודם כל בתחרות עם שרון דודוביץ'. נכון. יש פה שני סיפורים, יש שמספרי, גבריאל איידו, גבריאל, תוריד את הגרזן. אתה הבנת את ה...
לגמרי.
הבנת, אוקיי. אז יש פה את גבריאל איידו, שהוא אחד ממספרי הסיפורים בוידאו, ובכלל. הכי טובים, יחד עם שרון דודוביץ'.
יש לך תחרות עם שרון, אתה מרגיש? כאילו, אתה רואה קליפים של שרון ואתה מתבאס שזה טוב?
תראו, אנחנו שנינו שכנים בהוד השרון, מדי פעם נפגשים עם הילדה ככה ליד המגלישה, ואנחנו לא מדברים על ספורט.
וואה, יש מתח.
אני החמאתי לו על הספר שהוא כתב, ואמרתי לו שאני אפילו מקנה בו בקטע חיובי. אני חושב שהסגנון שלנו שונה, ואני מבין למה ההשוואות, ואני... בהחלט, נחמד לי להיות ברשימה הזאת.
אצל שניכם זה, יש חשיבות נורא גדולה לפס הכל. אצל שניכם אתם אוהבים גיבורים ופחות, אתה יודע, קלאסי כזה של הערוצים הגדולים, שהנה הקבוצה והנה ברצלונה, הנה ריאל, אתם בוחרים אישיות ורצים איתה. זה, אתה יודע, זה מסוג הדברים האלה שבגללם אני עדיין קורא את מוסף הספורט של הארץ, נגיד, שמביא לך פתאום את הסיפור הזה, או קורא ספרי ספורט. זה בדיוק הכיתה וידאו האלה של 3-4 דקות, שאתה אומר, כמו עם מי זה היה, עם האוהדים של בפלו. היה יופי של אחד שעשית, שאפשר לדבר על זה, היה באמת מוצלח.
תראו, אני יכול לעשות כתבה על טום בריידי בפעם המאה, וזה קצת ישעמם אותי, והוא גם איש קצת משעמם. אבל נגיד, לעשות כתבה על האוהדים של קליבלנד בראונס, שחוגגים 0-16 בעונה, וזה קהל מגניב ושנון וציני, או הקהל שבאפלו שחוגג לזכייה בסופרבול, לזרוק את החברה שלכם על השולחן ולשבור לה את הגב, כאילו, בשלג שם.
לא ממליצים,
אבל כאילו, אני יותר מתחבר ללוזרים האלה, אני יותר מתחבר לדמויות האנושיות הפגומות, לכן יותר קשה לי עם אחד כמו מייקל ג'ורדן וטום בריידי, מאשר אחד... אפילו קארל מלון כזה, אומלל כזה, שתמיד
חסר
לו. לא, הוא לא כזה אומלל, אבל זה אחד שמסוגל לבוא לקובי ולהגיד לו, להתחיל עם החברה, עם הבת זוג שלו, כאילו, גם איזה קטע מעליב, כאילו, אבל אתה יודע, יש לו את הביצים, והוא אומר, אם קובי מחפש אותי, הוא יכול לבוא אליי למכות.
הוא הרבה יותר גדול.
הרבה יותר גדול, אוקיי, אבל אני יכול להתחבר, אתה יודע, כמו שמעת, ג'ף אורנוסק, אני יכול להתחבר,
דיברנו על מאמנים, על
כדורסלנים שנהפכו למאמנים טובים, וראהם אמר ג'ף הורנסג.
אני חושב שהוא יותר קלאי טוב מזה, אבל...
בוא אני אתן לך סיפור. בגלל שאנחנו פה בשביל לדבר על הסופרבול, אנחנו נחגוג את הסופרבול, שיהיה בשעה 1:30 מתחיל, ביום ראשון בלילה, בין ראשון לשני. אני אתן לך סיפור על איזה לוזר, ביל בלצ'ק. הוא מגיע, נוחת במינסוטה, אחד שמתקיים הסופרבול, עם כובע משונה משנות ה-20, ואנשים תוהים, מה זה הכובע הזה? כי הוא הולך עם הודי, הוא לא הולך עם כובעים.
הוא נראה כמו מתכנת בוואלי, בדרך כלל.
ואז שואלים אותו, למה הלכת עם הכובע? והוא מחייך. ביל בלצ'ק מחייך, לא פעם אחת, כמה פעמים, ואומר, זה כובע של אבא שלי. שאבא שלו יליד בשנות ה-20 בערך.
אבא שלו היה מאמן פוטבול מצליח, כן. מאוד, שבמשחק הקודם בין שתי הקבוצות, בסופרבול ב-39, שניו אינגלנד ניצחו את פילדלפיה.
זה לא היה סופרבול?
הוא היה, לא, לא.
לא, זה משחק גמר, זה לא סופרבול.
לא, 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 אני אומר לך, אני יכול להראות לך את הווידאו הזה. ניו אינגלנד נגד פילדלפיה איגלס, הפעם אחרונה שנפגשו, אוקיי, לפני, ב-2005, אבא שלו היה שם על הדשא, וחצי שנה אחר כך הוא מת, כאילו, אבל הוא חגג איתו פעם אחרונה. הוא הולך במורשת של אבא שלו, שהיה מאמן טוב, לא ברמות האלו. ביל בלצ'יק לוזר זה הגדרה מעניינת מאוד, אני לא יודע מה היסטוריה תסכים.
לא, לא, זה לא, הוא מן הסתם אחד מהווינרים הגדולים.
הוא מיצא את מכסת החיוכים שלו לשנה הקרובה.
השאלה שלי, האם המחווה המאוד רגישה אנושית הזאת, של בן אדם שמבחינת תדמית הוא רובוט, קר, רע, שונא אדם, אתה יודע. האם המחווה האנושית הזאת, בעצם להגיע עם הכובע של אבא שלך, לנחות, אולי לעלות עליו, שזה היבט מעניין, לעלות למגרש עם הכובע הזה, סטייל לומברדי, שהיה הולך עם כובע דומה, האם זה סוג של סימן של, זהו, ביל בלצ'ק מחליט לתלות את הנעליים, שמענו שמועות, שני העוזרים שלו עוזבים,
הקווטרבק שאמור להחליף את בריידי יום אחד, גם הכוכב הכי גדול בליגה אחרי בריידי בן 26 נשלח, זאת אומרת, בדרך כלל
כנראה בניגוד לדעתו של בליצ'ק.
אין אומרים אין סיכוי שהוא יסכים לזה.
תראו, זה מרגיש כמו סוף עידן בניו אינגלנד. כל הכוכבים מתחסטחנים לשם. תראו, בליצ'יק נשאל, תום בריידי נשאל, מה גורם לו להצחיק את בליצ'יק? אז הוא אומר, מה אפשר לדבר איתו? על לקרוס, שהוא מאוד אהב, על בונג'ובי, שזה מוזיקה שאהובה עליו, הוא גם מועד של הפטריוטס, וזהו תכלס, והוא עובד איתו משנת 2000. זאת אומרת, הוא אפילו האיש הכי קרוב לבלצ'יק, לא יודע איך בדיוק להצחיק אותו.
היה גם קטע, וזה מתחבר למה שאתה אמרת, שבליצ'יק שאלו אותו איך בריידי שיחק עם יד פצועה נגד ג'קסון, אז בליצ'יק אמר, זה לא שהוא עבר ניתוח לב, כלומר, עם אית מהערך של זה שהוא שיחק עם יד פצועה.
נכון, אבל זה בספורט שבו הרבה מהשחקנים אומרים, קואוץ', כואב לי הגב, כואב לי הירך, והוא אומר, אתה יכול או לא יכול לשחק, שמבינים שהחוזה הבא שלהם תלוי בזה. זה ספורט מאוד אכזרי מהבחינה הזו.
אז תמשיך את הנקודה.
אני חושב ש הגירושים בדרך. כן. הגירושים בדרך, וזה יכול להיעשות בצורה שהיא יותר טבעית לשניהם. מה יש להם להוכיח? מה יש להם להוכיח? כן. לכל אחד מהם זה סופרבול שמיני. לבליצ'יק יש שתי אליפויות עם הג'יינטס בתור עוזר מאמן. הוא כבר נחשב כמאמן הכי גדול בכל הזמנים. תום ברדי, ככל הנראה, השחקן הגדול בכל הזמנים, או לפחות הקווטרבק, אם נשים את ג'רי רייס בצד. מה יש להם להוכיח? והם כבר לא יכולים לסבול אחד השני.
כנראה.
כי השנה הזאת היה מאמר שעשה המון שערה בניו אינגלנד, האם באמת השושלת הזאת נגמרה?
ב-ESPN, מאמר מאוד גדול ומאוד משמעותי, כאילו לפני הפלייאוף.
לפני הפלייאוף, מה קורה שם, האם באמת ביל בלצ'יק לא רצה שיוותרו על גרופולו, שבינתיים מסתמן כאילו היא גדול בסן פרנסיסקו.
And a very handsome man. A very handsome man.
אני מת על הליגה הזו שאחרי 5-6 משחקים בקבוצה תחתית, זהו.
תקשיב, 5-6 משחקים זה חצי ליגה, על מה אתה מדבר?
נכון, הוא נראה טוב מאוד. הוא עדיין לא הפסיד משחק בעונה הסדירה, גם כשהוא היה מחליף
של נכון, הוא ניצח 4 משחקים
כקורטובק. לא, 2, כי היה אחד שהוא החליף אותו.
נכון, לא, אבל בניו אינגלנד הוא גם כשיחק מצוין.
הוא שיחק גם מצוין, אין לו הפסד בעונה הסדירה, והוא הולך להיות אחלה קווטרבק לדעתי. שוב, הוא יקבל חוזה של כאילו הוא כבר פרנצ'ס פלייר. אני שמח גם בשביל ה-49ers, כי הליגה הזאת יכולה להשתנות בגלל הדבר הזה. יש שם סימנים שבליצ'יק וברדי כבר באמת, די, בוא נסיים את זה. תחשבו עכשיו שעושים האחים בלוז. Let's bring the band together לפעם האחרונה. זה הסיכוי האחרון. דני אמנדולה כנראה עוזב. אמת פטרישיה עובר להיות מאמן ראשי בדיטרויט ליונס. ג'וש מקדניס הולך להיות מאמן של אינדיאנפוליס. אנחנו פה פעם האחרונה, אנחנו נגד כולם. כשאתה מצליח כל כך, הם עושים מה שמייקל ג'ורדן היה עושה. הם מחפש את האויבים הדמיוניים האלה כדי לייצר.
כן.
אנחנו נגד העולם. הרי הם לא אנדרדוג. כולם יודעים שהם אמורים לנצח. איך אתה מצליח ליצור את ההרגשה הזאת, חבר'ה? פעם אחרונה.
גם גרונק פצוע, גם אדלמן פצוע.
אדלמן גמר את העונה, גרונק, אנחנו עוד לא יודעים, כרגע הוא לא קשיר לסופרבול, והוא שחקן שהוא פקטור משמעותי, כי פילדלפיה חלשה מאוד נגד טייטנדים. הם טובים בדברים אחרים, נגד טייטנדים הם לא טובים.
ההיסטוריה של ניו אנגלנד, לפי ההיסטוריה של ניו אנגלנד, ובליצ'ק, גרונק משחק, ונותן שני תשתנים.
אין לי ספק שהוא ישחק.
נתון מעניין על ניו אנגלנד.
רגע, לפני שאנחנו ממשיכים מבליצ'ק, יש סיכוי שהוא יאמן בקבוצה אחרת? בגיל 66-67 מאמן קבוצה אחרת? זה לא... זה הזיה קצת, לא?
אם המשרה של הג'יינט הייתה נשארת פנויה, הייתי אומר לך יכול להיות, כי הוא מאוד אוהב אותם, ביג בלו, אימן שם פעם וזה, וזה היה בשבילו גם לשים להם אצבע באוזן. חבר'ה, אני חוזר ליריבה הגדולה שניצחה אותי ואת המועדון הזה פעמיים בסופרבול. כרגע, האמת היא, אני לא מאמר שום דבר נגד בליצ'יק, כי הוא נראה לי בן אדם כמו הרבה אנשים אחרים שאין להם חיים, כמו שמעון פרס, הוא לא יכול לעזוב, הוא...
או ארסן ונגר.
זה החיים שלו, בדיוק.
אפרופו ארסן ונגר. אין הרבה מאמנים שמתנהגים לך, יש לך, תראה, זה
מה זה מתנהגים ככה?
שבגיל כל כך מאוחר, הם עדיין בטופ, והם לא מוכנים לשחרר. אתה יודע, יו פנקיס בכדורגל כבר עזב ופרש. אנשלוטי כבר מדבר על אורית הגז.
לא, לא, אבל זה דינמיקה שונה. קודם כל, היינקס די התחננו בפניו שיחזור. הוא לא רצה כל כך, אבל הוא כאילו מגיע. זה, אנשלוטי לא בגיל הזה, אנשלוטי עדיין צעיר. אם כבר, אתה יודע, אתה מסתכל על
פופוביץ'. פופוביץ' עדיין, בגיל 69 מאמן.
כן, אבל פופוביץ' הוא כמו כבר נשיא של הזה, יש לו את העוזרי מאמן.
נראה לי שזה הרבה פחות אינטנסיבי, שמענו ממישהו שמכיר אותו, לא נציין שמות, שהוא יודע שכבר כל העוזרים עושים הרבה מהעבודה, והוא דרך ארוחות ערב ככה מנהל הכל ומנהל את המשחקים. נראה לי שלהיות מנהל פוטבול, כאילו מאמן פוטבול, זה עבודה באמת, אנשים אנחנו לא מבינים.
עבודה יותר קשה, הרבה יותר קשה.
אבל בגלל זה גם כשהעוזרים עוזבים, אז זה סימן. וזה עוזרים של כמה שנים.
ג'וש מקדניאלס, תכלס לדעתי עשור, הוא עזב לתקופה קצרה, הוא היה מאמן לא טוב בדנבר, לא הצליח שם, חזר לבית שלו. פטרישיה גם לדעתי כמעט עשור. הולכים איתו הרבה מאוד שנים, ובליצ'יק פתח לעצמו, יש לו עץ של מאמנים בליגה שגדלו והתחילו אצלו. אני חושב שכבר לשנה שעברה, כבר שניים כבר שקלו לעזוב, ואמרו יאללה בוא נעשה עוד עונה. ועכשיו הכל מסתמן כאילו יאללה, מה יש שנה הבאה? אם בליצ'יק נשאר, עם מי הוא בונה?
כן.
עם בריידי? לא יודע.
גם, אני חושב שביל וולש אמר את זה, מסן פרנסיסקו 49ers, זאת אומרת, after 10 years, they don't listen to you anymore. אתה מבין? כאילו, אחרי 10 שנים, זהו, די.
אבל מי נשאר ב-10 שנים האלה?
אז זהו. בריידי. בריידי. ובריידי, במובן הזה, ובגלל זה הוא הגדול מכולם, ואני לא חושב, זה קצת שאלה, אתה יודע, כשמנסים להסביר מי הגדול מכולם, ואז נותנים לך כל מיני שמות אחרים, ואז אתה אומר, לא, לא, כל מה שהשמות האחרים עשו, זה בריידי עשה עם ריבית, כלומר, אין בכלל שאלה שהוא הגדול מכולם, בהרבה מובנים דומה מאוד לרוג'ר פדרר, אתה יודע, ההמשכיות, המצוינות לאורך שנים, זה שהוא עבר עידנים, זה שהוא מצליח בשיטות שונות עם פרסונל שונה לחלוטין.
ולשניהם היה בטן כזו של אי הצלחה אחרי תחילה קריירה מדהימה, ואז שיממון באמצע, ופתאום שוב סוף קריירה ששם את כולם בצל.
כן.
אבל
שהוסיף על הנרטיב שלהם, תחשבו שלפני 3 שנים, אז פדרר אמרו, אוקיי, הוא יותר טוב אולי מנדל, אבל זה לא כזה רחוק, ופתאום הוא בא...
כן, זה היה 16-18 או 15-18 בגרנד סלאמים.
ופתאום אתה אומר, רגע, הוא עוד פעם פותח פה פער גדול, בגיל מבוגר, בגיל שאתה כבר לא אמור להיות ברמה הזאת, גם בריידי וגם פדרר. היחסים של בריידי ובליצ'יק הצליחו ככה מון שנים, כי בריידי צריך שמישהו ירדה בו גם. והדבר שהצליח בדינמיקה ביניהם זה, שבליצ'יק לא דפק לו חשבון, וליד כולם היה נכנס בו ברב רבק ליד כל האחרים, וכל האחרים אומרים, אוקיי, הוא לא שופט אותו אחרת, הוא לא עושה לו הנחות, שזה טעות שהמון מאמנים, אפילו דיוויד בלאט עשה את זה עם לברון ג'יימס, שהוא כאילו, הוא ניסה להיות נחמד, לפעמים אתה צריך לבוא ולהיכנס בשחקן שלך.
השאלה אם זה הדינמיקה שהוא צריך עכשיו,
היום לא.
בדיוק, אנחנו רואים את טום בריידי, האמת היא בשנתיים האחרונות, די מתגבש כאייקון שהוא יותר מאייקון פוטבול, הוא אייקון בריאות, הוא אייקון, אתה יודע, אייקון כושר, אייקון, אתה יודע, יש לו את ה-TB12 הזה,
שזה דיאטה. יש לו את המאמן האישי שלו, שבונה לתוכנית.
והיה ויכוח על האימון האישי, כלומר, אנחנו כן רואים סוג של מאבק כוח, שזה מצחיק, שזה מגיע 38, גיל 38 כזה, מתחיל מאבק כוח מול זה, אבל תראה, הוא בגיל של מאמני פוטבול כבר, בריידי, אתה מבין?
כאילו המאמן יש... השנה יהיה בפוטבול, שון מקווי, בן 31. בדיוק. הוא בן 40, זאת אומרת הוא...
וכל השחקנים, חוץ מהריסון, הם קטנים ממנו ב-10 שנים. כאילו, בקבוצה שלו, אתה מבין?
הוא אמר, אין לי מה לדבר איתם.
בדיוק.
אין לו מה לדבר איתם, ותכלס...
עשו במדיה די, שאלו אותו שאלות על פופ קולצ'ר, והוא אמר, I don't know.
אני לפחות מעריך את זה שהוא לא מנסה בכוח. בריידי הוא איש משעמם, הוא הולך לשעון מוקדם, הוא שותה בויר מאוד מים.
כנראה, אתה יודע, אבל שמענו את זה גם על גיגס, ואז התברר שהאיש לא חי חיים משעממים, ושמענו את זה.
אני מתקשה לראות את תום בריידי כאילו...
הוא צריך להיות מאוד מטומטם.
כן, הוא צריך להיות ממש ממש.
אין יט, שמענו כבר דברים יותר רזויים מזה. אתה יודע, טייגר וודס, שעד לפני, מה, כמה שנים? אני חשב לקלין אולסום פאן.
אבל לא, טייגר וודס היה יוצא לחגיגות ולמסיבות עם מייקל ג'ורדן ודריק ג'יטר.
כן.
כלומר, וזה היה ידוע שהוא חוגג, כלומר, זה לא...
אני רק אומר, זה נראה לי כמו מקרה של Serenity Now, Insanity Later. זה סיפורים על דברים משוגעים שבריידי עושה.
אתה יודע, תשמע, יש...
אתה יודע מה זה משוגע אצלו? זה לאכול גלידת אבוקדו.
כן, אבל אחרי 6 בערב.
בדיוק. תראו, אני חושב שאחרי שהוא יפרוש, יהיה לו משעמם, אין מה לעשות. גם אם יש לך דוגמנית על בבית וזה... הוא קדיש את החיים שלו, לא, באמת.
לא, זה היה משימת חיים שלו. אתה רואה למשל אנשים כמו בקאם, שהיו גם מאוד ממושמעים לגבי הגוף שלהם ולגבי הענף שלהם, אז הם עכשיו מרכזים את הכל. ההתרגלות של בקאם עכשיו בקבוצת MLS, להקים אותה ולהוביל אותה, הם צריכים פרויקטים ענקיים. אני מניח שגם בריידי נראה אותו, לוקח איזה פרויקט, אולי עסקי, אולי פוליטי. בארצות הברית יש מסורת נורא ארוכה של קוורטרברקים שלוקחים על עצמם.
אין מצב, אין מצב.
למרות שאמרו לי שהוא ממש לא...
הולך, אבל אני רואה אותו מקים איזה חוות בריאות כזאת, של בואו אנשים, נשבט אנשים, ניתן להם לעשות.
נשבט, ניקח את ה-DNA שלי ושל אשתי, ונשבט אנשים
מוכלמים. ונייצר כל מיני ערים.
אבל כשאנחנו מסתכלים על תום בריידי,
אולי ישתלב
בקראפט. קודם כל הוא לא רוצה,
אולי ישתלב בתעשיית המזון עם קראפט.
יכול מאוד להיות.
הקשר שלהם, אגב, רוברט קראפט, בלעדיו, הקשר בין בליצ'יק לבריידי לא היה שורד עד עכשיו. זאת אומרת, הוא חלק מאוד מאוד חשוב בטריו הזה.
גם בריידי רוצה לשחק את גיל הכי מאוחר שהוא יכול. כלומר, אחת מהסיבות, לפי דעתי, שיש את המתח הזה עם בליצ'יק, זה שבליצ'יק אומר, אוקיי, אני רוצה את גרפולו בין ה-26, שיהיה אנדרסטאדי, ועוד שנתיים, יאללה, יחליף את הקורטרבק בין ה-42.
והכי מצב שאנחנו מדברים פה על ענף, שאנשים שחורים ב-240 פאונד רצים אליו, זה נחמד שהוא רוצה לשחק עוד 4 שנים, ונחמד שהוא עושה את הכל,
והוא רוצה לחיות לנצח. והוא רוצה לחיות לנצח. בגלל זה יש את כל העניין הזה של דיאטה. לא, אז אני אומר.
שזה על פי הרבה מאוד דיווחים בשנה האחרונה, הגביר עליו את הלחץ, בוא תפרוש. די, היא יודעת. שנה שעברה היא חשפה משהו שאסור, אסור לגלות, שהוא סבל מזעזוע מוח שלא דיווחו עליו.
בסופרבול.
בסופרבול.
אוקיי, תסביר למה אסור לדבר על...
אסור לשחק עם זעזוע.
יש חוק של הליגה.
אסור. הליגה אומרת לך שאם במהלך משחק אתה מובחן עם זעזוע מוח, אתה יוצא החוצה ובודקים אותך.
מלא צביעות מסביב לעניין הזה.
לא, אין ספק. אם תרצו נרחיב רק על הנושא הזה, זה מכה מאוד מאוד גדולה לענף בכלל לעתיד. אבל ברגע שיש למישהו זעזוע מוח, והוא משחק או מסתיר אותו, או הוא לא מגלה את זה, כי אתה חייב לדווח על דבר כזה, אז עובר על חוקי הליגה. אני יכול להגיד לכם שכשהיה פה ג'וליאן אדלמן בארץ, היה מול להיות לי ראיון איתו. הראיון הסתיים אחרי דקה וחצי. שאלתי אותו בסך הכל שאלה, הוא שיחק בסופרבול, שאנחנו נדבר עליו בהמשך, מול סיאטל, הוא חטף שם וואחד פיצוץ מקאם צ'נסלור. כניסה שגם היית בבית, אמרת אין מצב שהוא לא...
זה היה כזה ששמעו את זה גם.
שמעו את זה, והוא המשיך לרוץ ולשחק.
מה זה לשחק?
הוא המשיך לשחק עם התפיסה החשובה לטאצ'דאון בסיום. ואמרתי לו, דיברתי איתו ככה, נימוסים וזה, ואז שאלתי לו, תגיד לי, בוא'נה, איך הצלחת להמשיך לשחק אחרי המכה הזאת שחטפת, לא עליך... וכאילו, הוא הבין לאן אני הולך, וכאילו, חתך את הרעיון תוך 20 שניות, כי הוא, אם הוא היה אומר לי, כן, שיחקתי עם עוד שחטפתי מכה, וזה מגיע לארצות הברית, הוא מסתבך, יכול להיות שהוא לא אהב את הסגנון, כאילו, זה, אני לא חושב שאלתי אותו באגרסיביות,
אבל... יכול להיות שיש לו בעיה גם של anger management.
יש לו, וזה בדרך כלל עוזר לשחקני פוטבול, זה מה שמצחיק, זה המקום היחיד.
זה לא בעיה, זה נקרא CTE. זה מחלה ניוונית של המוח.
אין לברוח מזה שהבחירה של בריידי עכשיו להמשיך לשחק, כשהיכולת שלו לברוח מאנשים גדולים, או שבטח עם הקו הקדמי שלהם לא יהיה טוב, ולא יצליח להגן עליו, אם משהו יקרה לקבוצה והוא ימשיך להתעקש לשחק, הבחירה הזו פוגעת בעושר המשפחתי. זה שאשתו אומר לו תפסיק לשחק, זה לא בגלל שהיא רוצה אותו עוד יותר הבית בשנה, שנתיים הקרובות, אלא כי היא רוצה שלילדים שלו יהיה מישהו שידבר איתם ולא ילרלר עליהם עוד 10 שנים.
לחלוטין. והוא כבר בסטטיסטיקה, בקו הזה שהוא, זה יגיע. אנחנו לא שואלים היום אם שחקן כמו תום ברדי ששיחק 17-18 שנה בליגה, אם הוא הולך להיות עם סיטי.
כן, רק כמה.
מתוך 130 אנשים שנבחנו לפני כמה שנים, ל-129 מהם מצאו סיטי. זאת אומרת, אין סיכוי שמישהו שחק כל כך המון פעמים, וחטף כל כך המון מכות, ונפל כל כך המון פעמים, אין לו את זה. השאלה אם זה בגיל 50, או בגיל 60, וכמה זה יהיה חזק.
מצד שני, אתה יודע מה, בוא, אם כבר אנחנו נכנסים לזה, אנחנו עדיין רואים שהפוטבול, למרות ירידה של 9% ברייטינג, ולמרות, אתה יודע, מחאות ולחץ מצד ימין של המפה הפוליטית, מצד שמאל של המפה הפוליטית, עדיין הרייטינג לסופרבול יהיה 100 מיליון איש שיצפו בו, עדיין פרסומת עולה 5 מיליון דולר לחצי דקה, עדיין זה הענף הכי משוחק בתיכונים בארצות הברית.
דסקי, אתה יודע מי זה דן קרלין?
שנייה.
הפודקאסטר של ההיסטוריה?
כן, אבל שנייה.
אז תכף נגיד לך משהו עליו.
השאלה היא, האם אנחנו רואים עכשיו את הסדקים במשחק הזה, בשורשי המשחק הזה, שיביאו לזה שנגיד ב-2038 הסופרבול יהיה שני לסדרת NBA, סדרת הגמר של ה-NBA.
תן לי רק להגיד לכם, לפני שאתה עונה על זה, משהו קטן. דן קרלין הקדיש עכשיו 4.5 שעות בפודקאסט האחרון שלו, של הארדקור היסטורי, על עניין של הוצאות להורג לאורך השנים. במשך שנים היה משהו בתרבות האירופאית, ובהרבה מקומות אחרים בעולם, היו מודיעים על הוצאה להורג, אנשים היו תופסים מקומות במשך ימים, התיישבים על גגות, כדי להיות שם, כשהבן אדם עובר עינויים קשים, צורח, בוכה ידה ידה ידה, וזה הייתה התרבות האנושית. עד לפני, לא מזמן. והתרבות שבה זה היה הכי חזק, זה היה גרמניה, הולנד, אנגליה, בדיוק אותה תרבות שהגרה לארצות הברית, וחיפשה, אתה יודע, את האוטלט הזה איפשהו. מה לעשות, שלא משנה, יש לי התיאוריה שלי, שלא משנה כמה נדע שה-UFC הוא בעייתי, כמה נדע שה-NFL הוא בעייתי, הוא עונה פה על צורך שכל דבר פייק, אם זה משחקי הכס או סדרות, לא סוגר לי את הפינה הזאת. אני לא מחפש את האלימות, אני מחפש אבל רעש כלשהו, איזשהו עניין שמגיע רק מספורט שהוא יחסית אלים.
תראו, אתה מדבר פה בעצם על התפתחות הגלדיאטורים מרומא העתיקה לימי הביניים, כן. לתרבות המודרנית ואיך זה היום. פוטבול בסופו של דבר זה עדיין קרב של גלדיאטורים, אומנם עם כסדות, אומנם עם כיסויים.
הכסדות לא עוזרות.
הכסדות לא עוזרות.
להפך, הן רק מאפשרות, זה כמו הכפפות של ה-UFC, הן רק מאפשרות את החמקה יותר חזקה.
אוקיי, אז בואו נשאל שאלה. איך קידמו את ה-NFL לפני עשור אפילו? ואתם רואים את הקליפים האלה היום, תחפשו ביוטיוב, חפשו 2005 Big Eats. אתם רואים שם התקלויות של אנשים שהם חיות אדם במהירות מטורפת, והשדרים מתלהבים, וואו, איזו כניסה,
כן,
בום.
היום אי אפשר.
היום אי אפשר.
אבל עדיין... היו מגבירים...
נכון, אתם יודעים מי אוהב את זה?
היו מגבירים
אחד, אחד שקוראים לו דונלד טראמפ, נכון. שאומר, חבר'ה, מה זה? ראיתי כניסה, כל הכבוד, בום, מחפש את
הדבר. אבל הוא מייצג את הטמבלים שבאו לקולוסיום, בואו נגיד את האמת.
נכון.
שלא מחפשים את האסטרטגיה ואת הטקטיקה. הם יושבים שאומרים, יו, איזה מכה, איזה פוסי הוא, שהוא לא קם מיד.
תראו, אני אלי, במשחק הראשון של הפלייאוף,
השנה.
כן. מריוטה, הקווטרבק של טנסי, מרקוס מריוטה, נכנס פה איזה שחקן, פשוט כניסה, בום, יפה, נקייה, לא בראש, לא בחזה, לא בכלום, פשוט הפיל אותו חזק. זה מאוד מאוד מרשים כשזה קורה, כשמישהו מצליח להשתחרר ולהיכנס ולהפיל מישהו.
טאקל טוב, כן.
טאקל טוב, זה נראה יפה. זה לפעמים יותר מרשים מטאצ'דאון, אחד הכי יפים.
כן.
מצד שני, כשבן אדם קם ואתה רואה אותו מדדה ושבור, אתה אומר, הוא יזכור את המכה הזאת עוד הרבה מאוד שנים. לפעמים זה אנשים... כשראיתי פה את חברי אחד התהילה, לא היה אחד מהם שלא צלה. לא, עזוב,
דיבר בסדר. לא צלה, עזוב. הם היו...
שבר כלי. אנשים שהם שבר כלי.
חוץ מג'ו מונטנה.
חוץ מג'ו מונטנה יחסית. אבל הוא אגב עבר החלפת ירך, אוקיי? החלפת אגן. מין ג'ו גרין, שחקן, אחד המפחידים של שנות ה-70 בליגה.
שיקגו בירס, נכון?
לא, פיטסבורג סטילרס. הוא פשוט כל כך, ראיתי את הידיים שלו, ראיתי את הרגליים שלו, ראיתי אותו צולע, עצוב מאוד לראות את האנשים
האלה. הם היו חבר'ה בני 50 עד 60, כן, 60-70 אולי, היה את ג'ים בראון 70.
ג'ים
בראון 80 כבר. קודם כל ג'ים בראון הפתיע אותי בחדות שלו.
הוא איש חכם מאוד,
כן,
מרשים
אבל, אבל כל השאר...
מה זה התקלות עם לברון, הוא מתחדד לקראת המפגש הבא.
כל השאר, טוב, ג'ים בראון היה גם, הוא סופרמן, אתה יודע,
הוא באמת סופרמן,
כל השאר נראו לי נבח וואלה, אתה יודע, קצת...
זקנים שבורים.
כן, שבורים במוח גם, כן. תשמע, אין מה לעשות, הם חטפו כל כך הרבה מכות בראש. אתה יודע, זה...
ומי שלא, אז הוא היום פרשן NFL, נגיד קריס קארטר ומרשל פולק וזה, שמתפקדים והם בסדר, אבל להם האגרסיביות שמתבטאת לפעמים, אני אומר פה דברים שלא הייתי יכול להגיד בתקשורת האמריקאית, אבל... כמעט כולם היו איך שמורבים באיזה תקרית מינית כלפי מישהי.
בטח, הם אלפא מיילס.
הם אלפא מיילס, כאילו לגמרי.
אירון ארננדז, תראה, ברגע שגילו השנה לאירון ארננדז, את ה-CTE הכי גרוע שהיה לו בתולדות החיפוש אחר CTE.
רגע, תזכיר מי זה.
אירון ארננדז. הטייטנד של ניו אינגלנד שרצח לפחות שני אנשים.
כן, לפחות שני.
עכשיו יושב בכלא.
ישב בכלא, התאבד.
כן, סליחה.
כנראה שהתאבד כדי שהרוסה שלו תקבל קצת פיצויים מניו אינגלנד או מהליגה וכאלו.
היה לו גם היסטוריה של אלימות, ואתה רואה, אתה יודע, כשמדברים על אוג'י סימפסון, אולי השחקן פוטבול הכי מפורסם, לא רק בגלל הפוטבול.
כן.
אתה יודע, כאילו העורך דין שלו בזמנו אמר שאם היו יודעים על ה-CTE, זה היה ה-line of defense. הם אומרים, אתה יודע, הוא חטף מספיק מכות בראש, ו-CTE, אז מן הסתם הוא כאילו insanity. אתה יודע, אלו דברים שבוא נע, תקשיב, אתה בתור רואה את פוטבול, ואני רואה פוטבול, רואה את המשחק המון שנים, לומד אותו, קורא ספרים וזה. אתה אומר, בוא נע, זה חתיכת... קשה לי.
אתה יודע מה הדבר הכי מדהים? שמה הטיפול כנראה הכי טוב לדברים האלה? טסטוסטרון. עכשיו יש הרבה מאוד מחקרים שמראים שהרבה חבר'ה, גם שחקנים משעבר, גם ספורטאים, בעיקר מענפים כמו MMA, מקבלים מלא זריקות טסטוסטרון, כי מישהו עלה על זה, שאם הגוף חוטף מספיק מכות, בעיקר לראש, הרמות טסטוסטרון יורדות, והתיאוריה מגיעה מפסיכולוגיה חברתית, על זה שפעם היינו על עצים, היית צעיר, היית קופץ, היית חוטף מכה. ברגע שאתה חוטף מספיק מכות לראש, מורידים את הטסטוסטרון כדי שתפסיק לעשות שטויות. תפסיק להיכנס למצבים שבהם הראש שלך עלול לחטוף מכה. ויראו איך זה עוזר עכשיו לחיילים משוחררים שעברו פציעה רצינית בצבא וכו וכו וכו. אבל, אממה, תיקח את הטסטוסטרון, אתה גמרת הקריירה הספורטיבית שלך. מה שנקרא TRT, טסטוסטרון ריפלייסמנט תרפי. אין לזה, זה קו אדום. ויש פה איזושהי בחירה של הרבה מאוד ספורטאים. ראינו את זה עם הבחור באחלי השם שעבר לקריירה של מתמטיקה.
אורשל, בריין אורשל.
בריין אורשל,
שמגיל... אחד מהשחקנים הכי חכמים ב-NFL.
דוקטור למתמטיקה
לעתים. ועזב בגלל החשש למוח שלו.
לא, כי הוא חטף קצה. נכון, הוא פעם אמר, אני לא הצלחתי להבין למה אני לא יכול לשחק פוטבול ולימוד מתמטיקה, והוא חטף את זה המוח אחד יותר מדי, שאמר לעצמו, אוקיי, אני
עכשיו... בפעם הראשונה שהוא לא הצליח.
פתאום אני לא מצליח לפתור בעיות במתמטיקה, עזב את הפוטבול.
הוא אמר, שלושה ימים לא הצלחתי לפתור בעיות במתמטיקה, ואז זה... אגב, 35 שחקנים מתחת לגיל 30 פרשו בשנתיים האחרונות, כשרבים מהם אומרים, החשש לראש. אז זה אומר משהו. אבל בוא, סופרבול, חגיגות.
רגע, זה הזמן שאני אתן לכם את החסות לפרק, שזה ג'ינקוזן, תרופה שעוזרת לך לשמור על ריכוז. אני אפילו לא צורק. מבוססת על ג'ינסינג דרום קוריאני. האמת היא, חשבתי שזה פלסיבו, אז לקחתי את זה לסיבוב, אבל עוד לפני שהם פנו אליי, כי קראתי על זה הרבה, ולא מצאתי אף מחקר שמראה בעיה, זה כבר טוב. אלה הם כן את אנשים בהיריון, ואז באמת ממליצים שלא. הרבה סינים משתמשים בזה בתור תרופה לאכול, כמו רפואה סינית כזאת, שזה דיקור אמורה לעזור לך מאפילפסיה ועד הכל, אז לא, דיקור יש הוכחה קלינית רק לכאבים בגב תחתון, וג'ינסינג יש לזה הוכחה קלינית רק לשיפור בריכוז וכל מיני דברים מנטליים כאלה ואחרים.
הוכחה קלינית תסביר לי מה זה?
שעשו דאבל בליינד טסטינג וכל מיני כאלה, ואני יכול להגיד לך שבדקתי על עצמי, שבוע שכן עשיתי, שבוע שלא עשיתי, השפעה מאוד עדינה, מאוד נחמדה, זה פחות אגרסיבי מקפה.
מה זה, איך לוקחים את זה?
זה כמוסות, זה נקרא ג'ינקוזן, זה נמצא...
וואי, איזה שם גדול, זה ג'ינקוזן.
כן, זה נמכר בכל בתי המרקחת.
זה שם של מתאבק כזה.
כן, אני אתן לכם לינק לאתר שפתחו בארץ, ג'ינקוזן COIL, ויש בעמוד הטבה של 20 שקלים הנחה ברכישת אריזה של 30 כמוסות.
הם מגיעים אלינו.
כן,
דרכנו. לא, אם הם מגיעים
דרכנו. כן, כן, תגידו שהגעתם דרכנו.
אז קחו את הג'ין שלכם, ג'ין קוזן שלכם.
את הג'ינסינג.
ג'ינסינג קוזן שלכם.
כן, ג'ין קוזן, תשמע את התרופה, אבל יאללה, בוא נחזור למקום שבו אנשים פוגעים בו או שלא עוזרים.
בוא נדבר על פילדלפיה, קבוצה שהמאמן שלה, דאג פדרסון, אמר בתחילת העונה לעיתונאים, הוא אמר, יש פה special group of guys, אנחנו חבר'ה מיוחדים, אנחנו נעשה דברים מיוחדים. שאתה יודע, כאילו בפילדלפיה הקבוצה די מפסידה לאורך השנים, העיתונאים שם, לפחות אלה שדיברתי איתם, הסתכלו, מה רוצה מאיתנו, זה סתם עוד קלישה, אבל לאורך הזמן הזה, הקבוצה הוכיחה יכולות אנושיות חזקות מאוד. עזוב את זה, עוד מעט נדבר עליו, על ההתבגרות שלו כמאמן, אבל אנחנו כן רואים קבוצה מיוחדת שבלי הקוורטרבק הראשון שלה, שהוא גם כן שחקן צעיר ומוביל ומנהיג, ואולי אחד מהמחליפים העתידיים של טום בריידי, כאילו בליגה, אנחנו רואים קבוצה מיוחדת של אנשים, שמצליחה להגיע לסופרבול הראשון מאז 2004.
בוא נתחיל דווקא עם קארסון ווינס, לפני שעוברים על מי שלא היה פה.
אבל שנייה, הוא פצוע. אז יאללה. מה הגיבוש?
טוב, אני ראיתי רגע אחד אנושי, אחד הטובים בליגה העונה. מחזור שביעי, שבוע שביעי, פילדלפיה איגלס נגד וושינגטון רדסקינס. ג'ייסון פיטרס, אחד משחקני ההגנה הכי טובים שלהם, קורא את הרצועה הצולבת בשני מקומות שונים, ACL ו-MCL, והמשחק נעצר, וכל 53 שחקנים מגיעים אליו ומחבקים אותו ומלטפים אותו והוא בוכה ומלווים אותו, פשוט עושים שיירה כזאת, מלווים אותו. עכשיו אמרת, רגע, השחקן הגנה אולי הכי טוב שלהם, פרובול קבוע כזה, גומר את העונה, זה יכול מנטלית, זה יכול לשנות לך ולחל את כל העונה, ולא, הם כולם מתגבשו סביבו. כשהגיע העניין עם ווינס, ווינס היה אמור להיות ה-MVP של העונה הזאת, אפילו יותר מבריידי, פתאום גומר את העונה שבועיים, שלושה לפני שגומרים את העונה הסדירה, ופתאום מביא לך את הניק פולס הזה, שאתה יודע, נתן עונה יפה בפילדלפיה פעם, אבל עבר ולא הסתדר בסנט לואיס, וזה חוזר כישרון של מאמן, להוביל את כל הקבוצה, להאמין שגם אם יש לך קווטרבק מחליף, הוא יצליח. הביאו באמצע עונה טרייד את ג'יי אג'יי, שלא נתן עונה טובה בתור רץ במיאמי, אבל נתן לו, שילב אותו לאט לאט בתוך המערך.
הוא חובב ארסנל גדול.
הוא חובב, הוא בריטי.
הוא בריטי ובריטי ניגרי.
הצטלם עם טיירי אנרי.
חיבק את טיירי אנרי.
בדיוק, כשהם ביקרו השנה בלונדון.
אז אני בעדו אותך אגב.
ג'יי אג'יי, סיפור מאוד מעניין. תראו, פילדלפיה היא קבוצה שהסך חלקים גדול, כאילו שווה יותר מהסך חלקים שלה. אין לה חלק אחד שאתה אומר, בונה, וואו, ההגנה טובה, אופנסיב ליין, טוב מאוד, נכון? הריצה מגוונת לגארט בלאונט, נקח אליפויות עם ניו אינגלנד, הוא רץ קשוח מאוד באנד זון, הוא יכול להביא לך את הטאצ' זון.
יש להם שני שחקני ניו אינגלנד לשעבר, כן.
קריס לונג, שהוא טיפוס מאוד מאוד מעניין.
והם היחידים עם ניסיון בסופרבול.
הוא יכול להיות נכון. הקורט וורנר של העונה הזאת? מי?
ניק פולס?
כן.
לדעתי
סיפור
אני...
סיפור מאוד דומה. גם רמס, גם אתה יודע, מחליף, גם
וורנר סיפור הכי כל אמריקה. הייתי משווה אותו דווקא לג'ף אוסטטלר, הקווטרבק של הג'יינטס בשנת 91, בשנה הראשונה מול הבילס, אז קווטרבק מחליף, נכנס באמצע העונה, החליף את קריף סימס, הוביל קבוצה שהיא underwhelming, אבל שהכל מתחבר לה בזמן האמת, ויכול להגיע לשם. אגב, נתון לגבי ניק פולס, בשלושה משחקים בפלייאוף יש לו את הקווטרבק רייטינג הכי גבוה בהיסטוריה.
כי הוא עושה את הדברים הפשוטים, הוא לא מנסה להתחכם יותר מדי.
ונכון, וגם, נגיד, משחק קודם היה לו 350 יארד, 4 טאצ'דאונים.
זה משחק משוגע לגמרי.
משחק משוגע לגמרי. אז הוא מעט משחקים, אבל למרות שאין לו ניסיון, הוא בסדר. המאמן, אני מאוד אוהב את דאג פיטרסון, אני חושב שהוא אחלה מאמן.
בוא נתמקד בו עכשיו. הוא בעצם גדל, התחיל את הקריירה עם דון שולה, אחד מהמאמנים הגדולים של מיאמי דולפינס, אחר כך עבר לגרין ביי, היה אנדרסטאדי של ברט פארב, המשיך את הקריירה ולמד מכל מיני מאמנים גדולים בפוטבול, ואומרים עליו שהוא מאמן אינטואטיבי, שמבין את המשחק מצוין, שגם מכין את הקבוצה מצוין לכל משחק, חכם מאוד. האם הוא המוח שנצח בסופרבול את ביל בליצ'יק?
אז בואו אני אגיד לכם את ההפתעה שלי. אני מאמין שפילדלפיה מנצחים את המשחק הזה.
Hot take. כן.
אני לא אומר את זה כי אני אוהד ניו אינגלנד ואני מנסה ניחוס הפוך. התחושה שלי שניו אינגלנד השנה הצליחה יותר ממה שמגיע.
כמה ספרד עכשיו? זה פלוס 6.
שנייה, אתה אוהד ניו אינגלנד?
אני אוהד ניו אינגלנד. אני חושב ש... לא, אני אגיד משהו לגבי ניו אינגלנד. ניו אינגלנד השנה הצליחה יותר ממה שהגיע לה. ההגנה לא טובה. בריידי חצי עונה האחרון לא טוב, היה הרבה מזל משופטים, גם במשחק מול ג'קסונוויל, גם בניצחון בפיטסבורג.
באמת, לפני 10 שעות הורידו את הליין למינוס 4 בלבד.
מינוס 4, כן, כי יש איזה מישהו ששם איזה 2 מיליון דולר על פילדלפיה, הוא מאמין שפילדלפיה ייקחו, אני חושב
שזה יזכה אותו באיזה 50 מיליון...
לא, לא 50, לא
יודע מה אם הוא.
סליחה.
אם זה מאני ליין זה כפול 2, אחרת זה 1.96, אין פה
מה. לא, הוא יכול לעשות כסף טוב, לדעתי, תראו, הליין 4, אני חושב שזה נראה לי הגיוני, ניו אינגלנד עדיין פייבוריטית.
4 זה אומר טיפה יותר מפילד גול, זה הכל.
כן, אבל צריך לזכור שניו אינגלנד התחילה בשני המשחקים בפלי אוף, גם מול טנסי בפיגור, מול ג'קסונוויל, הם לא נראו טוב במחצית הראשונה. היתרון הכי גדול של ניו אינגלנד...
בטח שהם לא נראו טוב, מה כמובן, זה היה בדרך להפסד.
זה היה בדרך להפסד לגמרי, אני עד הרגע האחרון, אני ממשיך לפקפק בבריידי, ואני מוכן לפקפק תמיד כל עוד הוא מנצח.
אני כבר הכרזתי סופה של תקופה, במחצית.
אז דרו, ככה זה נראה. היתרון של ניו אינגלנד על כל אחד אחר. ההחלפה...
האיש שגמר את סן אנטוניו של גריג פופוביץ',
כן, אני אומר ככה, במחצית, בליצ'יק יודע לעשות התאמות שאף אחד אחר לא עושה. וזה מדהים, כל פעם מחדש.
החבר'ה באנטה עדיין לא מבינים מה קרה להם.
בשבעה סופרבולים, הם לא, ניו אינגלנד, לא כבשו טאצ'דאון. בשבעה סופרבולים לא כבשו טאצ'דאון ברבע הראשון.
ברבע הראשון.
ברבע הראשון.
ברבע הראשון.
זה מדהים. והם בדרך כלל, כן, בדרך כלל בסופרבולים, הם מתחילים כזה, לומדים קצת תיירים, אתה יודע, הם משחקים אותה, יש חיות שמשחקות אותה פצועות, ואז כאילו תוקפות, אז זה ככה ניו אינגלנד, אני רואה.
אבל זה סדום משחק שמסוכן, מסוכן, אתה עשית את זה מול סיאטל, ניצחת בנס, מול אטלנטה, ניצחת בנס.
אבל זה לא נס,
פילדלפיה הזאת, אם אתה מפגר ב-10 הפרש, אני לא רואה את פילדלפיה מפסידים את הרון 10 הפרש כמו ג'קסונוויל.
הם יעשו את הדברים בניגוד לאטלנטה ששנה שעברה, שהתחילו לעשות שטויות, שאתה אומר, פשוט run out the clock. תעשו מה שכולם רוצים שתעשו, תשחקו טקטי. יש לי הרגשה שפילדלפיה כן תעשו, יעשו את זה אם יגיעו לפלוס, אבל אני לא מסוגל לאמר נגד ניו אינגלנד בסיטואציה הזו.
תחושת בטן, אני מרגיש שניו אינגלנד, הכל המתחבר, אומרים, אולי זה פעם אחרונה, אולי זה פעם אחרונה, נראה לי שזה ייגמר עם שברון לב, עוד סתם כל מיני נתונים כאלו היסטוריים, שניק סייבן, המאמן של אלבמה, אף פעם הוא לא לוקח אליפות באותה שנה שבליצ'יק לוקח, תמיד שהוא לוקח, הוא מפסיד, אז...
גם כל פעם שהוא לוקח, לברון לא לוקח, או משהו כזה, לא...
בדיוק, אבל שם זה כשאתה בוחר את הגמרים רק מתקופה מסוימת שלו, אתה לא מכניס את 2007.
איך זה נראה בטח מהזווית של ונץ, שיושב על הספסל, אתה יודע, ו... הוא לא, הוא, הוא, הוא היה אמור להיות שם.
אתם יודעים שהחולצה שלו, אחת הנמכרות בליגה, הוא דמות סופר פופולרית.
שמה, הוא מטר, הוא כמעט 2 מטר, הוא רץ 4.5 או 4.6, משהו כזה, את 40 יארד, הוא נראה כוכב קולנוע, כמו שקווטרבק אמור להיראות, הוא בן 26, משהו כזה, אתה יודע, הכל היה אמור להיות, הכל הסתדר בשורה, כל הכוכבים הסתדרו בשורה לשנה הזאת. זה היה אמור להיות השנה שלו, ועכשיו הוא בבעיית הסוכן הכי, אתה יודע, בפוטבול זה הכי קיצוני.
תראו, יש לו חוזה...
שמח או לא שמח?
לא, הוא יישאר שם, והוא גם עד עכשיו משדר שהוא כן שמח. הוא בסדר, לדעתי. אם אתם ניק פולס ולוקחים סופרבול ואתם חוזרים להיות קווטרבק מחליף, איך אתם מרגישים? זו השאלה.
הכי טוב שיכול להיות. לקחת את הסופרבול. זהו, זה אתה. זה קווטרבק, אתה יודע.
מסכים לגמרי.
לפי דעתי הוא שחקן חופשי בסוף העונה, לא?
ניק פולס, לדעתי כן.
אז אם הוא לוקח, אז... אוקיי, כנראה יקבל חוזה יפה.
הוא יקבל, אני לא דואג לו, אני לא דואג לו. גם אם הוא פסיד בסופרבול, אני חושב שהוא יקבל חוזה, הוא בסדר.
איזה דברים should we look out for בסופרבול הזה? מה אנחנו צריכים להסתכל עליו? תן לי איזה שני סיפורים ככה של בני אדם שאנחנו יכולים להתחבר אליהם ולראות את המשחק הזה, למי שלא חובב את המשחק בהכרח.
אוקיי, אז אחד מהם זה קריס לונג, בשנה שעברה לקח אליפות בניו אינגלנד, זאת אומרת, הוא עובר מניו אינגלנד לפילדלפיה איגלס, כי הוא האמין שפילדלפיה תצליח, והוא שמע דברים מאוד טובים על דאג פדרסון. קריס לונג הוא הבן של אווי לונג, שהוא אחד הפרשני פוטבול הידועים בארצות הברית.
ניקולס חתום עד 2021, הלימיטד קונטרקט כזה של...
שאלה אם אין לו נקודת יציאה בקיץ.
יש נקודת יציאה עכשיו, פוטנשל אאוט 2019, הוא חתום על 2 year 11 מיליון דולר.
זה לא, אבל בשביל קווטרבק זה...
בשביל קווטרבק שמגיע לסופרבול. זה מה שאתה מחפש להגיד, כן.
הוא יקבל פי שניים, לדעתי. אוקיי, בואו נחזור על קריס לונג. אבא שלו, אווי לונג, הוא פרשן ידוע, אנחנו רואים אותו כל הזמן בפוקס. קריס לונג, השנה את כל הכסף שלו תרם למלגות לאנשים משרלוטסבורג, העירה הזאת שהניאונאצים צעדו בה, הוא משרלוטסבורג.
ה-good people של טראמפ.
כן, ה-good people של טראמפ.
והאנשים שיאיר נתניהו אוהב.
כן, בדיוק. אז הוא תורם כסף ומלגות גם לאנשים בניו אינגלנד, כי הוא שיחק שם, גם בפילדלפיה, גם בסנט לואיס, כי הוא התחיל שם את הקריירה, הוא נבחר שני בדראפט של 2008, וגם בוויליאמסבורג, וירג'יניה, המקום הגזעני הזה, את כל הכסף שלו, 16 צ'קים של העונה הסדירה, הוא פשוט תרם את הכל לכל מיני אנשים שיוכלו ללמוד, מלגות וכאלו דברים, הוא פשוט לא רוצה כסף, את הכסף שלו הוא מקבל רק מהפילאוף, הוא כבר עכשיו אמר, שנה שעברה הוא לא הלך לבקר בבית הלבן בגלל דונלד טראמפ, הוא כבר עכשיו אמר שאם הוא יזכה עוד פעם, גם הפעם הוא לא הולך לבקר. Are you kidding me? נראה לכם שאני אלך?
למי שלא מכיר, יש מסורת שבה כל ספורט קבוצתי שקבוצה זוכה בארצות הברית, לא משנה אם זה פוטבול, NBA, אני חושב שאלה, הבייסבול
גם בייסבול.
אוקיי, אז כולם, יש להם ביקור קבוע בבית הלבן, בעונה לאחר מכן.
אלא אם כן, טראמפ לא מזמין אותך, כי הוא יודע שלא תבוא, כמו שקרה עם גולדן סטייט השנה.
כן, עם סטף קרי, אבל זה מסורת נורא חזקה, זה מאוד אמריקנה.
נכון, אבל צריך להגיד שטום ברדי, למשל, לא הגיע כשהיה את אובמה, ואז שנה שבה הוא גם לא הגיע, כדי שלא יגידו שלאחד הוא הלך ולשני הוא לא הלך.
הבעלים של הפטריוטס וכל הארגון הזה, הם מאוד מאוד מקורבים למפלגה הרפובליקנית.
נכון, שמו הרבה כסף לטראמפ גם.
קראפט הוא מהתורמים הגדולים.
כן. אז קריס לונג הוא סיפור מעניין, אם הוא לוקח, וואלה, זה לזכות שנתיים ברציפות בשלי הקריירה שלך בסופרבול, בשתי קבוצות שונות, זה דבר שנדיר מאוד, אני חושב שרק דיון סנדרס ועוד שחקן אחד עשו את זה, שזכו בשתי קבוצות שונות תוך שנתיים, דיון סנדרס ועוד מישהו ששכחתי, האיש השני בצד של ניו אינגלנד, דני אמנדולה, זה בחור שהוא 1.70 מטר, אבל עם לב של 2.20 מטר.
שצריכים להבין, זה לא טבעי, זה בענף שבו הקווטרברק עם 1.95 מטר, תופס לא אמור להיות בגובה הזה.
תופסים יש בכל הגדלים וכל הצבעים, אתה יכול להיות 1.95 מטר, ואתה יכול להיות 1.70 מטר, ועדיין לשחק בסלוט, ולהיות נייד ולעשות את זה טוב. מה שאתה כן צריך, זה אומץ להיכנס לפעמים באמצע, ושמישהו ייכנס בך, ולדעת לחטוף את המכה ולשמור על הכדור ולתפוס אותו עד הסוף. דני אמנדולה שיחק כבר בשני סופרבולים בניו אינגלנד, הוא התחיל את הקריירה בסנט לואיס, קריירה כזו, הוא לא נבחר בדראפט בכלל, אף אחד לא האמין בו, הוא התחיל בכלל בפילדלפיה בפרקטיס סקואד וחתכו אותו לפני כן, ואז הוא הגיע לסנט לואיס, ואז הגיע לניו אינגלנד, כי בליצ'יק שמע עליו דברים מאוד טובים, מג'וש מקדניאלס, אגב, שהיה עוזר מאמן שלו,
בגלל האישיות שלו, הוא שמע.
בגלל האישיות והאופי שלו. דני אמנדולה בשני הסופרבולים האחרונים, שם טאצ'דאון בכל אחד מהם. כן. והוא שחקן פלייאוף מעולה, כולל בשני הטאצ'דאונים המכריעים במשחק מול ג'קסונוויל, וכנראה, הוא כבר מעל גיל 30, הוא כנראה זה המשחק האחרון שלו בניו אינגלנד. וברנדן קוקס הוא רסיבר טוב מאוד, מהיר והכל, אבל הוא לא מישהו שאתה יודע בדיוק מה תקבל, הוא יכול להביא לך 40 יארד, הוא יכול להביא לך 120 יארד. דני אמנדולה יביא לך את ה-70-80 יארד, קריס הוגן אתה גם לא יודע מה איתו. דני אמנדולה הוא האיש, אם אתה צריך עכשיו ניסיון שלישי 18 יארד, כמו שהיה במשחק הקודם, אתה הולך את דני אמנדולה.
כן.
וזה מישהו שהוא, אין לו שום טריק גופני, הוא פשוט יודע איפה להיות.
והוא השחקן שטום בריידי הכי נגיד, אחרי אדלמן,
כן.
הוא השחקן שטום בריידי הכי מכיר, וכלומר זה האוטלט הראשון של טום בריידי, זה הבן אדם שהוא מחפש.
גרונק.
יפה, אבל לא. גרונק לא היה במשחק הקודם, וכשהיה צריך הוא הלך לאמנדולה, וגם במשחק מול טנסי הוא הלך איתו. יהיה מעניין לראות, בלי גרונק יהיה מאוד קל לשמור לדעתי על ניו אינגלנד, זאת אומרת, אמנדולה זה האופציה הראשונה במסירה, הוא גם אוהב מאוד למסור לרצים שלו, דיון לואיס ורקס ברקד הם רצים שטובים לתפיסות ומשיגים את הירדים שלהם בתפיסה קצרה וריצה אחרי התפיסה, אבל דני אמנדולה, אם אתה מצליח שתק אותו, ניו אינגלנד לדעתי הוא שחקן underrated שכבר כולם יודעים שהוא טוב, זאת אומרת, אתה כבר לא יכול לא לשמור עליו, אז אני מאוד אשמח אם הוא יסיים את הקריירה שלו עם עוד תואר, זה גם ימצב אותו עם 3 אליפויות ב-4 שנים, משהו מדהים.
בוא נדבר קצת על שתי הערים. אתה יודע שבפילדלפיה למשל, עכשיו כבר לא מוכרים יותר בוסטון קרים, כן? ובבוסטון לא מוכרים פילי צ'יסטייק.
אם אתה רק שוקל לשים את הגבינה הזאת מהדיספנסריז, מזה שאתה לוחץ ויוצא גבינה, זורקים אותך מכל המדרגות.
בבוסטון, בכבלים לא מראים סרטים של סילבסטר סלון וויל סמית. השבוע אוקיי, קודם כל שתי ערים סופר חשובות בהיסטוריה של ארצות הברית. בוסטון זה איפה שהתחיל המרד נגד הבריטים, פילדלפיה זה בעצם הבירה הראשונה, איפה שכתבו את החוקה והקימו את המוסדות שנמצאים איתנו עד היום. אבל מבחינת עירבויות ספורטיביות, נגיד בוסטון יש לה עירבויות גדולות יותר בניו יורק ובלוס אנג'לס מאשר עם פילדלפיה, ולאורך השנים פילדלפיה חטפה מכות מבוסטון, גם כולל בסופרבול 2004, כולל במשחקים של ניו אינגלנד בדרך כלל מנצחת, כולל במשחקי ה-NBA שבוסטון סלטיקס ניצחו פעם אחר פעם את פילדלפיה בשנות ה-60 עם ביל ראסל וויל צ'מברליין, אפילו בהוקי בוסטון מנצחת. מה הסיפור יהיה מבחינתך בפילדלפיה ובוסטון?
תראו, קודם כל ב-1915 בוסטון רדסוק ניצחה בוורלד סיריס את פילדלפיה פיליז. פילדלפיה פיליז היא הקבוצה האחרונה מהעיר פילדלפיה שזכתה באיזה אליפות כלשהי, עיר די שכונה באליפויות, זכתה ב-2008. חוץ מזה אין לפילדלפיה כלום, הם הגיעו, הם זכו בפוטבול ב-1960 עוד לפני שהיה באמת NFL.
זה לא היה סופרבול, כן.
זה אליפות, זה לא היה,
יש להם שלוש אליפויות, כאילו NFL צ'אמפיינשיפ.
היה להם חבר'ה שהגיעו קרוב, אם זה מקנב, אם זה אלן אייברסון, היה להם חבר'ה הגיעו ממש קרוב, אבל אף אחד לא נגע בכלום.
תקשיב, האייקון הספורטיבי הכי גדול שלהם זה רוקי בלבוע.
רוקי בלבוע, וזה מה שעצוב, כי זה מישהו שהוא, אתה רוצה להפגין שם...
פיקטיבי. אפילו קליבלנד עברה אותם, שזה ממש מעליב.
קליבלנד, תשמעו, היה ג'ים בראון, ויש להם את לברון ג'יימס כאייקון של העיר, זאת אומרת, יותר ממה שיש לעיר פילדלפיה. אני מאוד אוהב את פילדלפיה, כי הם מצמנים בשבילי את המזרח, ואני אוהב את הכדורסל של המזרח למשל, ואני אוהב את הפוטבול של המזרח, אבל אי אפשר להשוות נגיד בפוטבול, כי בפוטבול הם נפגשו בסך הכל 13 פעמים בהיסטוריה, ניו אינגלנד נגד האיגלס, פעם ב3-4 שנים, אתה לא יכול ליצור יריבות אמיתית, אז אני שם את זה בצד, נפגשו בסופרבול, אין שם שנאה בדל הפוטבול, איפה זה מתבטא בעיקר די ביטוי, גם בבייסבול לא, כי אחד באמריקן ליג ואחד נשיונל ליג, גם זה לא מאשר יריבות. רק בכדורסל, איזה אייקון אתם זוכרים בין שתי הקבוצות האלה? 84, דוקטור ג'י, לארי ברד, הולכים מכות, אבל פיצוצים שהיום מרחיקים אותם ל10 משחקים.
מה זה פיצוצים?
הוא חונק אותו.
מה זה פיצוצים? תופסים, שני שחקני פילדלפיה תופסים את לארי ברד, ודוקטור ג'י מפרק אותו.
מפרק לו את הצורה, בדיוק. ברד קלה 42 באותו משחק, דוקטור ג'י 6 נקודות, ושניהם קיבלו עונש כספי גדול, הכי גבוה בליגה עד לאותה תקופה. אבל צריך לזכור כמה דברים. ב-1980 פילדלפיה ניצחה את בוסטון. האוהדים של בוסטון שרו להם, חבר'ה, ביט LA, ביט LA, תנצחו את LA. ב-81 בוסטון חזרה מ-3-1 לניצחון 4-3 בדרך לנצח את האליפות מול יוסטון. ב-82 עוד פעם פילדלפיה ניצחה את בוסטון, אבל היא תמיד הפסידה בגמר ללייקרס. גם כשהם לקחו ב-83, זה אליפות כזאת שזכורה בעיקר בגלל מוזס מלון, אבל זה אליפות אחת בודדה, אין להם כלום. צ'ארלס ברקלי שהיה טוב, עזב שם.
זה בדיוק ניו יורק.
נכון.
זה בדיוק הניקס.
אבל עם פחות הייפ.
עם פחות רעש תקשורתי. כן. זאת אותה אליפות של פיל ג'קסון שאמרת ש...
כן, אבל לניו יורק יש...
לניו יורק יש... 83?
לא, הוא אמר פיל ג'קסון אפילו כשחקן היה בסדר.
הוא היה בסדר.
זה היה באותה אליפות של ניו יורק.
70 ו-72.
נכון.
לא, מה, פיל ג'קסון היה שחקן חשוב מאוד בניו יורק ניקס.
חשוב, שחקן שמיני, ומביא את הג'וינטים. זה חשוב מאוד.
זה חשוב. חביבי, תקשיב, שם הוא גר בוויליג'.
עדיף מאשר השנות ה-80.
שנות ה-70, אתה היית חייב לדעת לאיזה אורגיות ללכת, בשביל לא לקבל מחלות. תקשיב, זה בן אדם חשוב. הוא הגיע ממונטנה.
אני הייתי הולך עם וולט פרייזר שם, לכל הדברים, נראה לי, עם החליפות שלו, הייתי מוצא את המחות הכי טובות.
פרייזר היה חסין בפני מחלות מין. אוקיי, הוא היה יכול... לא משנה. יש ילדים שמאזינים. הניו יורק, היא כן עיר ספורט יותר ווינרית. יש לך את היאנקיז שם, אתה יודע שזה חתיכת המוסד הכי גדול בספורט האמריקאי. הניקס כן, לוזרים, אבל יש לך את הג'יינס.
חיפשתי היום יריבות רד סוקס פיליז. מה נותן לי? רד סוקס יאנקיז. כי אין מה לעשות, פילדלפיה ובוסטון הם יותר מדי צווארון כחול מכדי להתחיל באמת להיות. בוסטון שואפת להיות ניו יורק. והיא אומרת, אנחנו יותר אינטלקטואלים מכם, יש לנו אוניברסיטאות לא פחות טובות מכם, אנחנו מתוחכמים. וניו יורק, מסתכלים על בוסטון, אתם עיר קטנה ועלובה, אבל אנחנו מתייחסים אליכם בכל זאת.
אבל מה זה פילדלפיה? לא, פילדלפיה כן יש לך את הערבויות של האוניברסיטאות, יש לך שם את טמפל, יש לך את פן סטייט, אתה יודע, כאילו, באזור.
אתה שם את סנט ג'ון, אתה משנה להרווארד,
ואז יש לך את הרווארד. אתה יודע, יש יריבות, ואני אגיד לך עוד משהו, אני חושב, בתור מישהו שגר בסביבות פילדלפיה. יש שם בסופו של דבר תחושה כזאת של בירה, של אנחנו ירושלמים כאן, אתה מבין? כן. כאילו זה חבר'ה שלא משנה מה, מאמינים בעליונות שלהם הטבעית, כי God given. והם צריכים, הם חייבים איזה ניצחון גדול ואיקוני בשביל העיר.
אתם יודעים מה זה עושה לעיר? אתם לא יודעים מה הולך להיות בפילדלפיה.
אם זה יקרה, טירוף.
טירוף מוחד.
אגב, הייתי במשחק הראשון ששוחק בלינקול פילד, שזה היה ברצלונה נגד מנצ'סטר יונייטד.
בפילדלפיה.
בפילדלפיה. המשחק הראשון שהיה בלינקול פילד, הם בדיוק בנו אותו. וזה היה משחק כדורגל. ואתה רואה שם עיר שמבינה מה זה ספורט. ואוהבת ספורט. וחיה ספורט. ומאוד מזכירה ערי ספורט גדולים אחרים בארצות הברית, אבל בלי האייקון. אני זוכר שעשינו בכלכליסט פעם איזה גרפים כאלה של האייקון ספורטיבי הכי גדול בעיר, ומי העיר ספורט הכי גדולה, עם אסף רותם, שאוט אוט לשחקן הבייסבול של נבחרת ישראל, אסף רותם. לא מצאנו אייקון, אמרנו, טוב, אלן אייברסון, לא, רוקי בלבוע גדול יותר. אתה מבין, כאילו, זה בסופו של דבר, הם חייבים את
האייקון. ואם לוקחים השנה, מי הולך להיות האייקון הזה? הרי אמור היה להיות קרסטון ווינס, מה, ניק פולס יהיה האייקון של העיר פילדלפיה, אם הוא ייקח?
הפעם האחרונה שהם הפרישו ג'רזי, היה דונובן מקנב, ששחק אצלם עשור, 99 עד 2009, אני לא רואה מישהו פה שיפרישו את הג'רזי שלו.
לא, אם, תראה,
היום אתה זוכר מדונובן מקנב, עכשיו אישו אותו מפרשנות, כי הוא עוד פעם מטריד מינית, או שלח תמונה של הזה שלו.
מה, אני זוכר את הריצות שלו, שהוא הקווטרבק הרץ, אתה יודע, המשמעותי הזה שבן פתח את הפתח להרבה מאוד קווטרבקים שרואים היום.
נכון, אבל סוף הקריירה שלו כזה...
הוא דשדש.
הוא דשדש, נכון. דונובן מקנב הוא לא שחקן נחל התהילה, הוא שחקן נחמד עם קריירה טובה, אבל רנדל קנינגם היה לפניו שחור שרץ ואטלטי, לא פחות.
כל מי שקשור לתקופה הזאת, אם זה ריד או הוא, זה קצת לוזריות. זה הורישו מורשת של לוזריות, רק שריד ממשיך והוא הפסיד.
אבל אין ריד לפחות הוביל אותם ארבע פעמים ברציפות לגמר ה-NFC, כאילו הם הגיעו פעם אחת לסופרבול. אבל כן, היום אנחנו יודעים שאנדי ריד אין מה לעשות, הוא מאמן מאוד לוזר כל פעם
שהוא מגיע לפלייאוף. הוא מאמן פלייאוף גרוע מאוד.
נכון.
מה, יש פה עניין גם פוליטי, שפנסילבניה זה המדינה שבישרה את בוא טראמפ, ניו אינגלנד זה הקבוצה שאוהבת את טראמפ, זה דרבי טראמפי.
כן, אבל בניו אינגלנד ובמסצ'וסטס, טראמפ לא מאוד אהוב שם. אני זוכר שכשמיסטר קראפט היה פה בארץ, שנה שעברה, עם חברי אחד התהילה, הוא פחות עניין אותי מהשאר, כי אתה פתאום רואה את חבר'ה, כאילו באמת, ג'ים בראון
גדול,
וזה, ועדיין ריאנתי אותו וזה, וניסיתי להבין, כאילו, למה הוא ככה אוהב את טראמפ וזה, אבל הוא, כאילו, הסתכל על פרצוף כזה של, מה אתה מבין, כאילו, הוא באמת חושב שהוא, המצאה הכי טובה מאז לחם הפרוס, כאילו.
תראה, אני חושב שקראפט המציאו את הלחם הפרוס, אבל לא, אפרופו הסופרבול, כאילו, הסופרבול הטראמפי, אני חושב שהגמר מכללות שהיה בין אלבמה לג'ורג'יה היה הרבה יותר רפובליקנים, והמאבק בין הרפובליקנים, ויואב דובינסקי כתב על זה, הוא היה במשחק, הוא היה באטלנטה וראה את המשחק, כתב על זה ופרסם את זה בכלכליסט, אז אנחנו ניתן אולי לינק למי שירצה. בואו נדבר, כיוון שאנחנו לקראת סיום, ואנחנו רוצים לעשות את זה מהודק, כמו הכתבות שלך. אנחנו נבחר עכשיו את הסופרבולים הגדולים בכל הזמנים, ואז נענה על שאלות של הקהל. אז נתחיל במקום העשירי, מה הסופרבול הגדול, העשירי הכי גדול מבחינתך?
אוקיי, אני הולך על סופרבול 36, שזה האליפות הראשונה של ניו אינגלנד.
שנת
2001, ניו אינגלנד נגד סנט לואיס. סנט לואיס הגיעה פיבוריטית מוחלטת בפער של 14 נקודות, בריידי, שעדיין לא היה בריידי כמו שאנחנו מכירים אותו היום, ממש קצת אחרי 11 בספטמבר, ופתאום הקבוצה שנקראת הפטריוטים מגיעים ומנצחים את קורט וורנר שהיה יוצא מן הכלל, ומרשל פולק שהיה MVP באותה עונה, מנצחים 20-17.
זה עשו פה בעלי הברך שלא נוגעת? שכמעט...
לא, זה שנה קודם עם טנסי שדייסון נצר שנייה קודם, שזה גם נחמד מאוד. ניו אינגלנד, אליפות ראשונה שפתחה את המורשת הזאת, השושת הזאת של הפטריוטס, מי שמנצח זה אדם וינטרי עם שער ניצחון.
50 יארד.
לקראת הסיום, וזו הייתה עונה שבכלל, הם בכלל עלו בפוקס בגלל המשחק השנוי במחלוקת מול אוקלנד, עם הטאקרול וזה בשלג. זו הייתה אליפות של מוגורל, הייתי מגדיר אותה. מקום התשיעי הייתי הולך על סופרבול לא מזמן, סופרבול 47, הדרבי של האחים ארבו, ג'ום וג'ים, בולדימור נגד הנאנרס, משחק שזכור בדל הפסקה, כל סופרבול יש לו סיפור, הפסקת חשמל שזה חצי שעה בניו אורלינס,
שזה היה בניו אורלינס,
שניו אורלינס, ואתה אומר רגע, איך יכול להיות, האמריקאים, לנו, האם היה קורה כזה דבר, הם אומרים בונה, הפסקת חשמל, חלטורה, פאקינג סופרבול, 100 ומשהו מיליון אנשים צופים בבית, והמשחק מופסק לחצי שעה בדל הפסקת חשמל.
פה בישראל נגמר בזה שעה 8 בבוקר, זה היה...
השעה הזויה. 34-31, משחק צמוד, שבו קולין קפרניק, שהיום הוא אייקון מסוג אחר, הגיע לדרייב אחרון, שבו הוא צריך לעבור תכלס 10 יארד ומשיג טאצ'דאון, ומנצחים את המשחק הזה, עם קאמבק יוצא מן הכלל, הם פיגרו באיזה 17 הפרש במחצית.
נגד אחת מהקבוצות ההתקפיות הכי טובות.
ההגנתיות הכי טובות, בולטימור. בולטימור סוף השבוע ניצחה ב3 הפרש. מקום שמיני שלי, דנבר גרין ביי בסופרבול 32.
זה היה סופרבול טוב.
וזה סיפור יפה, כי ג'ון אלווי, שהגיע לגמר שנתיים, פעמיים קודם והפסיד, וכבר היה בשלי הקרר, אני חושב גיל 36 או משהו כזה.
והוא היה לוזר גדול.
והוא היה לוזר גדול. סכן גדול, אבל ידעת שהוא לא מגיע לבאר ולא מצליח לשתות, ופתאום לקח, צ'וקר, ובא לקח שם את הסופרבול. במקום השביעי אני הולך על סנט לואיס נגד טנסי, הגמר שדיברת עליו בשנת 2000, שבו קורט וורנר, סיפור הכי אמריקאי בעולם, מישהו שכבר...
בוא ספר עליו.
קורט וורנר היה מישהו ששיחק באירופה, שיחק בליגה הקנדית,
היה בליגת האולמות.
בליגת האולמות, אף אחד לא האמין בו, כבר עבד...
שאגב, לחובבי פוטבול, ליגת האולמות, זה מדהים, זה כיף לא נורמלי לראות את זה, במיוחד בתוך... בתוך האולם.
בתוך האולם. הוא כבר עבד באיזה, אתה יודע, איקאה כזה, בסופרמרקט, סידר מדפים וכאלו, ופתאום קיבל הזדמנות אחרי שהקווטרבק הפותח של סנט לואיס נפצע וגמר את העונה בתחילת העונה, ופתאום מגיע מישהו בגיל 27, משהו כזה, מתחיל לשחק, והכל הולך לו, ונותן עונה התקפית אחת הטובות בהיסטוריה, וזוכה, והוא נשוי לאיזה מישהי גרושה מבוגרת ממנו, שכאילו תופסת לו את החיים, והוא מאמין בישו, והכל מתחבר בהכי אמריקאי בעולם.
איך הוא עשו סרט מזה?
אני חושב ש...
הוא לא מחר את הזכויות בטח.
תשמעו, עשו עליו...
איך הוא עשו סרט מזה?
לא, אמריקאים עשו שלך פוטבול לייף, דוקומנטרי, אבל לא עשו סרט הוליוודי, לדעתי זה חובה. יאללה, בוא נכתוב תסריט.
יאללה. נשלח את זה לרוברט קראפט.
מעניין אותה ביצה.
בקיצור, ניצחון של סנט לואיס על טנסי, שהייתה קבוצה טובה עם סטיב מקנר, קווטרבק שחור, אתלטי שהגיע לשיא שלו בשנה הזאת, והם הגיעו לדרייב אחרון, שנעצר ליטרלי ירד מהאנזון, שמשווה את התוצאה, אחרי ששחקן מצליח לתקל אותו רגע לפני שהוא מגיע לאנזון, ועשו בדיקה לראות, והוא ממש עם היד, שלח את היד קדימה ולא הצליח להגיע לאנזון.
זה בטח משהו שהוא זוכר עד היום.
אני חושב שהוא לא ישן בלילה בלי לחשוב.
יכול להיות שבגלל ה-CT הוא לא זוכר כלום, אבל כן.
אוקיי, סופרבול, המספר 6 שלי, סופרבול 23, 1989, אני זוכר את זה בתור ילד, ג'ו מונטנה, המורשת שלו שמה בלטה מאוד, מול סינסינטי בנגלס.
ג'ו מונטנה עד טום בריידי, הקוורטרבק
הגדול בכל הזמנים. דרייב, 2 דקות לסיום, חייבים טאצ'דאון בשביל לנצח, וג'ו מונטנה רץ את כל המגרש, כמעט בלי זמן על השעון, ומוסר מסירה לטאצ'דאון מנצח, 20-16 לניינרס.
אגב, הבנים של ג'ו מונטנה, איזה מטורף זה שהם, הוא כאילו, איזה שיבוט.
כן, נראים כמו.
נראים כמו בקטע מטורף, הם הגיעו פה לישראל גם כן, ושלחתי תמונה לאשתי, שהיא אוהדת 49ers וחובבת ג'ו מונטנה, היה לה פוסטר שלו, שהיא גדלה, שלחתי תמונות, אז מה קרה? איך ג'ו מונטנה כל כך צעיר פתאום? ולמה הוא פעמיים? זה ממש ככה, אבל כן.
אוקיי, מקום חמישי שלי, סופרבול 42, רגע מאוד עצוב מבחינתי כאוהד ניו אינגלנד, הג'יינטס מנצחים את ניו אינגלנד, שמגיע למשחק הזה עם מאזן 16-0, העונה התקפית הכי טובה בהיסטוריה של הליגה.
הג'יינטס כטרולים הגדולים בהיסטוריה של
הענף. שהכל מתחבר, כולל רגע אייקוני אחד שאתה לא יכול לשכוח אותו, מסירה בלתי הגיונית של אילי מנינג, תוך כדי שקופצי עליו 3 שחקנים, והוא בורח מהכיס ומוסר כדור, ודייוויד טיירי עם התפיסה היחידה שלו בקריירה, עם הקסדה, נופל עם הכדור, ומשיגים טאצ'דאון ניצחון של פלקסיקו ברס, 17-14, ואז העונה הזאת נהיית, העונה התקפית, העונה הטובה ביותר שקבוצה שלא זכתה בסופרבול.
זה גולדן סטייט נגד קליבלנד
ב-2016. בדיוק, הקבלה מושלמת, 73-9, אבל עם כוכבית כי לא לקחו. במקום הרביעי שלי, הסופרבול הראשון שראיתי בלייב, שנת 1991, הייתה מלחמת המפרץ. ב-15 בינואר 1991 ארצות הברית פלשה לעיראק, התחילה מלחמת המפרץ.
ב-17 בינואר ירו עלינו טיל ראשון.
בדיוק, יפה. והסופרבול היה בתחילה, או בסוף ינואר או בתחילת פברואר, כמו היום. ובאותה שנה התחילו הכבלים, בדיוק שנה קודם בארץ, וזה אמור להיות משודר בכבלים, אבל בגלל שהיה את המלחמה העבירו את זה לערוץ אחד. לא, הייתי בירושלים.
אנחנו לא קיבלנו את הכבלים עד כאילו הרבה יותר מוכר.
לא, רוב האנשים במדינה לא היה להם כבלים, היית צריך להתחבר וזה היה יקר, אבל היה את האופציה, היה את האופציה של כבלים. באותה שנה הם העבירו את זה לערוץ אחד, כדי שכל מי שנמצא במצב הזה יוכל לראות, ואז שידרו את המשחק של בפלו בילס בסופרבול הראשון מבין ארבעה רצופים שהם היו.
שמפסידים.
הפסידו את כולם, אבל זה היה הראשון, מול הג'יינטס, עם ג'ף רוסלטלר, שעמד לכם, הקווטרבק המחליף של הג'יינטס, לבאפלו הייתה קבוצה מדהימה, עם ג'ים קלי, קווטרבק יוצא מן הכלל, ותרמן תומאס רץ אדיר, שגם היה פה בארץ לפני שלוש שנים, ודיברת אותו.
קבוצה התקפית, כאילו שעדיין התבניות התקפה שלה, הם בשם דבר.
כן, בדיוק. ומאמן יהודי חכם בשם מרב לוי, הגיעו לגמר, היו קבוצה טובה מאוד, והכל הסתכם בסוף בביתה אחת מ-47 יארד, שזה היום כמו 57 או משהו כזה, כי הבועטים הם הרבה יותר טובים, וסקוט נורווד בועט, ובאחד הקריאות הידועות, wide right, ימינה מדי, ובאפלו מפסידים את המשחק הזה בשברון לב השניות הסיום, והג'יינטס לוקחים, וזה מוביל לארבע אליפויות. הכללה הזאת על באפלו, שם מתחילה, זה הגמר, שאני זוכר שעד הרגע האחרון, אתה אומר, רגע, מפסידים פה על נקודה, כל השבוע שצריך לשים שער שדה, זה כמו זריקת עונשין, חשבתי, כאילו, מה הבעיה להם? תרווקיע אותו. באפלו, זה סיפור מדהים. הקוואטרבק השלישי הכי טוב הוא מאוד הכי גם... הסופרבול הכי טרי לנו בזיכרון. הסופרבול של שנה שעברה.
אוקיי.
תראו, יש כאלה שמגדירים אותו כמקום ראשון.
אני מגדיר אותו כמקום ראשון. אני לא זוכר דבר כזה.
לא, אני מסכים איתכם. אפשר, אני לא מתווכח עם מי שיגיד שהוא הסופרבול הכי גדול בכל הזמנים. אני אסביר לכם אחר כך למה השניים מעליו יותר. הסופרבול של ניו אינגלנד אטלנטה, נגיד, אני מוריד לו נקודות גם על זה שהמוזיקה לא הייתה טובה, אבל סתם. תראו, 28-3 זה משהו לא הגיוני.
לחזור ממנו.
העניין הוא שכשדיברת מקודם על אטלנטה וזה שניו אינגלנד חזרה, זה כי המאמן של אטלנטה היה עסוק כל המחצית השנייה לאמן כשהוא עם יד סביב הצוואר וחונק את עצמו. היה צריך שם היה מהלכים שמספיק לעבור עוד 10 יארד
ונגמר.
וליוות וזה נגמר. וכל פעם שהיה כזה דבר הם עשו טעות וחטפו סק והלכו אחורה ועשו פאנטינג.
זה נקרא השד של בליצ'ק. זה, אתה מבין? הוא נכנס למוח של
המאמן. עכשיו, שאתה רואה קבוצה אחת, הוא מגיע ל-28-3 ואז פתאום מפסיקה לשחק ברמה שזה נראה כל כך לא הגיוני, איך הגעת ל-28-3 ופתאום אתה לא מצליח לעבור לי 10 יארד, איך אתה לא מצליח לעצור שום דבר?
שאתה הקבוצה ההתקפית הכי טובה בעשור האחרון. כלומר, אתה קבוצה התקפית מטורפת.
היית מדהים, היית משחק ריצה מדהים, הכל. היה שם כמה מצבים שניו אינגלנד חייבת גם טאצ'דאון וגם שתי נקודות. היה להם פעמיים ברציפות שהם צריכים לעשות את זה. פעם אחת תעצור ואתם מנצחים. שום דבר הם לא הצליחו.
איפשהו עכשיו מת ריין מתגרד ואומר, די, די, די,
די. בדיוק. אני לא בא אליו בטענות כמו שאני בא למאמן שהוא, אגב, השם גם במספר אחד, אגב. אבל נגיע אליו מיד. הסופרבול השני הכי טוב, ואגב, הוא underrated לגמרי. לגמרי. קודם כל, כי הופעת המחצית הכי טובה בכל הזמנים, ברוס ספרינגסטין.
2009.
יפה. אני אתן משהו על עצמי.
המשחק
בין פיטסבורג לאריזונה. סופרבול 43, 2009. אני זוכר שניגש אליי העורך של חדשות הספורט ואמר לי, גברי, תסתכל על הכתבות של ארבל אשת, איך הוא היה עושה פעם על סופרבול, כדי לקבל איך להכניס את כל האלמנט של סופרבול. כי כשעשיתי לפני כן כתבות, הייתי עושה רק משחק. טאצ'דאון מנצח, סאונד אפ, סינקים חשובים, לא התייחסתי כל ההיבט הכל אמריקאי של הדבר. וראיתי כתבות של ארבל אשת, שהוא כתב מאוד 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 מוכשר.
כן, אחד מהטובים.
אחד הטובים בהיסטוריה של הערוץ, וראיתי איך הוא מכניס את הכל, את ההמנון, ואת הופעת מחצית והכל, ועשיתי כתבה שמכינתי הייתה מאוד, הכניסה את כל האלמנט של מה שהיה בסופרבול, גם אם אשתי הייתה רואה את זה, ואומרת, הייתה הופעה של ברוס ספרינגסטין, פרסומת עלתה ככה, ההמנון היה ככה, הכנסתי את הכל בתוך הדבר הזה. אז המשחק הזה, סוף המחצית הראשונה, החטיפה, אפרופו ג'יימס אריסון, שהיום בניו אינגלנד, החטיפת החזרת טאצ'דאון ארוכה בהיסטוריה של הסופרבולים עד היום, 100 יארד, הוא חטף כדור ממש על האנדזון של אריזונה מולו, רץ לצד שני, עכשיו הוא בחור גדול מאוד, מאוד מאוד פיזי, הוא היה צריך עם מסכת חמצן, כאילו, כשהוא הגיע לצד השני בשביל להחזיק את זה, ניסו לתקן אותו 8 אנשים, אף אחד לא הצליח. יצאת למחצית ככה, קיבלת ברוס ספרינגסטין והופעה לפנים, והסופרבול הזה כלל גם את לארי פיצ'ג'רלד, רסיבר מהטובים בהיסטוריה, בתצוגה מדהימה, קורט וורנר, בתצוגה היסטורית מעל 400 יארד, בצד השני, בן רוטסברגר, בסיו, עם סנטוניו אורנס, עם טאצ'דאון מנצח 16 שניות הסיום, עם תפיסה לא הגיונית, היה שם כל מה שצריך, הופעה טובה. שתי הקבוצות היו אנגייג', כל אחת מהם הייתה בעמדת ניצחון בשתי דקות האחרונות, קבוצה אחת ניצחה עם טאצ'דאון יוצא מן הכלל.
הסטילרס, כאילו.
זה סופרבול מדהים, פיטסבורג ניצחה אותו, אבל תמיד מרגיש לי שאריזונה הייתה צריכה גם לקבל. זה באמת סופרבול שכזה מדהים. היחיד שיותר טוב ממנו.
זה סופרבול שאני זוכר, בדרך כלל אני רואה את הסופרבולים במסיבות. סופרבול, את הסופרבול הזה אני זוכר כי הייתי, כי ראיתי אותו לבד. ואתה פשוט, אתה יודע, אתה, ואמרתי, אני חייב לחלוק את זה עם מישהו, אתה יודע, אני חייב לזה, זה פשוט היה כזה, זה היה משחק באמת מטורף.
איפשהו בטוסון, 3 שעות נסיעה מגלנדל, היה גרונקובסקי בטוסון, באוניברסיטה שם, ואמר עצמו, אני לא אעשה את הטעויות האלה, אני אגיד לך מה.
הוא עשה הרבה שטויות אחרות, אני יכול להגיד לכם, אגב, שאלו אותו למה הלכת לאריזונה, הוא אמר להם, ראיתם את הבחורות פה? זה גונקוב.
הייתי שם בקיימפוס.
למה אתה בבוסטון? ראית את הבחורות פה? למה אתה רוצה טרייד לאטלנטה? ראית את הבחורות פה?
זה ממש חור טוסיק. זה לא פיניקס, שזה עיר מודרנית. זה טוסון. זה הבאר שבע שלהם.
הלו, טוסון אריזונה מופיע בשיר גט בג של הביטלס. זה כבר נחמד.
בארצות בפילדלפיה לא מוכרים מנסטר, שזה משקי אנרגיה המגילים האלה של ארצות הברית.
זה ספיד.
כן, בגלל שגרונק הוא זה שמקבל חסות על זה. אז לא מוכרים. ומקום ראשון.
מקום ראשון, הסופרבול הכי גדול שאני ראיתי, הוא גם היה לא מזמן. סופרבול 49, ניו אינגלנד נגד סיאטל. סיאטל עם אחת ההגנות הגדולות בהיסטוריה, בשיא שלהם.
עם שחקני הגנה.
עם שחקני הגנה אחד-אחד, ארל תומאס, וריצ'רד שרמן, וקאם צ'נסלור, מובילים ב-10 הפרש ברבע האחרון, עד אז אף קבוצה לא חזרה מפיגור 10 ברבע האחרון. וטום בריידי, נגד כל הסיכויים, צריך לזכור גם, הקונטקסט, הם לקחו אליפות ב-2005, הם לא זכו 10 שנים, וכבר קונדברו עליו,
לפני שעשית את התחקיר,
ג'רמן קרס שתפס כדור שקפץ באוויר ומצליח שתלט עליו.
תקשיב, אני נזכרתי בתפיסה לפני שהגעת, כי ראיתי את המשחק כבר כמה חברים שמועדי פטריוטס, ושעת התפיסה הזו, כולם צחקו, who is this guy? מי זה? אנחנו לא מכירים אותו, וזה היה אוהדים, הארדקור פן, ואתה רואה את הבחור הזה, שצועק, I'm going to Disneyland, פחות או יותר, כמו באגדות, וואו, איזה רגע.
אז זהו, וגם לאוהדי ניו אינגלנד, זה העלה את הזכרונות מדויד טיירי, עם התפיסה הבלתי הגיונית הזאת, שהכדור קופץ באוויר, ואיך שהוא מצליח לתפוס אותו, קרוב לאנזון, ומשיגים טאצ'דאון. עכשיו, מה שקרה בשתי דקות האחרונות, זה משחק פסיכולוגי גאוני, של ביל בליצ'יק, מול פיט קארול, המאמן של סיאטל.
וטום בריידי.
לא, אבל לא טום בריידי, הוא היה בצד.
לא, אני אומר, אבל
סיאטל עם הכדור על סף האנזון, הכדור של סיאטל, הם צריכים טאצ'דאון לנצח, הם מגיעים יארד מהאנזון אחרי שרץ אחד הטובים בהיסטוריה, מרשון לינץ', תנו לו את הכדור, הוא רץ לאנזון, הוא מנצח את המשחק, הזמן נגמר, אין פסקי זמן, ניו אינגלנד לא לוקחים פסק זמן, השעון מתקתק, כולם, אני לא מבין, למה בליצ'יק לא לוצר את הזמן, תן להם אפילו להבקיע כדי שיש לך זמן לרוץ לצד שני, לשער שדה, אין כלום, הזמן רץ, וזה עובד לרעת סיאטל.
כי
הם לא יודעים מה לעשות, והם הולכים פה על מסירה במקום ריצה, והריצה הזאת היא תביא להם את הטאצ'דאון, אין לי ספק בעולם, בהרבה דברים, בזה בכלל אין לי ספק. מרשון לינץ' היה רץ לאנזון, לא עצרנו אותו כל הלילה, היה לו מעל 100 יארד, היה לו כבר טאצ'דאון בריצה, הוא היה סם טאצ'דאון.
איך קראו לחוטף? גם המחליף.
מלקום באטלר, מישהו שאף אחד לא יודע מי הוא, נכנס כמה שניות קודם, אמרו לו בוא תיכנס, תחסום, מהלך שהם התאמנו עליו באימונים, כמה חודשים קודם, שבו הוא היה צריך ללכת שם ולחטוף, ושם הוא נפל והוא לא הצליח, ופתאום בסופרבול הוא מזהה את הסיטואציה, שהולכים למסור לשם, הוא מזנק, חוטף את הכדור.
נגמר, כן.
עכשיו, זה היה כל כך מהיר, שלפני שנייה אתה אומר, רגע, ניו אינגלנד מפסידים פה שניות הסיום מול סיאטל, ואין מצב שהם חוזרים, ופתאום החטיפה הזאת הוא מישהו שאני, אני אוהד ניו אינגלנד, אני אומר, what the fuck is מלקום בטלר?
התייחסתי לבטלר מקודם, כן, שאף אחד לא זכר אותו.
אף אחד לא יודע מי הוא. וקיבל את המכונית של בריידי, הוא זכה בתור ה-MVP, הביא לו את המכונית שלו, איזה ג'יפ.
וטום בריידי מקבל את הכדור בסוף המזה, יורד לברך, כן, ו...
התחילו לקפוץ עליו, התחילו מכות שם וזה.
כן, אבל קודם כל מגיע אליו ולוחץ לו את היד.
ראסל ווילסון?
לא ווילסון. שרמן מגיע, לוחץ לו את היד, וזו תמונה איקונית של טום בריידי על הפרח.
כן, כן.
ושרמן
שם. יש שם עשרות תמונות איקוניות. יש את הרגע הזה שבו החטיפה הזאת... רואים את מרשונית שהולך אדם ועושה לו, למה לא מסרת, למה לא נתת לי את הכדור, וריצ'רד שרמן כזה עושה פרצוף כזה של יום, העולם מתרסק עכשיו, אפשר לראות את זה, יש וידאו של NFL פילם, שמצלמים הכי טוב בעולם.
הם מספרים סיפורים.
הם סיפורים מדהים. יש שם כל כך, הם מצוידים בחיישנים הכי טובים לסאונדים וכאלו, יש את השוט הזה שפיט קארול זורק את
ההדסט
שלו למטה, כאילו בתחושה של אלם, וראסל וולסון מסתכל עליו פרצוף של מה לזזל קרה כאן, וטום בריידי קופץ שם על הקווים וצוג יש וקופץ כמו אחי, אתה יודע, כמו צלת אביס.
זה לא זה שהוא מנסה לתת כיף ואף אחד לא נותן לו.
לא, זה במשחק אחר. זה סופרבול יוצר מן הכל.
אז יש לנו את הרשימה של הסופרבול הכי טובים, כמובן
מתי המשחק?
המשחק, שנייה, אנחנו רוצים לענות לשאלות. בכל מקרה, אמרנו
יום ראשון ב-1:30 בלילה, ניו אינגלנד, פילדלפיה, סופרבול 52.
אז בוא ככה, בוא נעשה כמה שאלות. אבישי סלע, לא מבין שיט בפוטבול, מה לדעתו היה המופע מחצית הכי טוב? אז אני עניתי לו, ברוס ספרינגסטין, סופרבול 2009, כל מי שאומר אחרת הוא חתיכת בן אדם עלוב נפש שאסור לדבר איתו.
אני לא יכול להתווכח איתך.
למרות שאבישי אומר פרינס.
תראו, פרינס זה הופעה מכוננת, וגם מגיע לו נקודות כי הוא לא איתנו. ואז אם אתה רוצה להיזכר בפרינס, ובסיאו, אתה רואה את ההופעה הזאת שבה הוא עשה קאבר לפו פייטרס, הוא עשה פרפל ריין ביצוע מכונן בגשם, בתוך סופת טייפון, שזה כל כך יפה לעין, לראות שם את ה... את הרוח, וכולם נרטבים, ואמרו לו, אל תופיע, אתה תתחשמל, והוא שם עליהם קצוץ, ונתן לו פעם מדהימה.
חבל שהוא לא במינסוטה, שזה
היה... וואו, עכשיו הזכרת לי, אם הוא היה מופיע במינסוטה, אפילו לעלות לשני שירים, לעזור לג'סטין טימברלינג, להעביר את הזמן.
מי מגיע עם ג'סטין טימברלינג? ג'סטין טימברלינג הוא אחלה פרפורמר, ויש לו היסטוריה בסופרבול, הוא בעצם זה שגרם לכך שהסופרבול מתפרסם בשמינית שנייה אחרי, בגלל שהוא הוריד את החזייה של... של ג'נט ג'קסון במופע, לא משנה, הוא יכול להחזיק לבד מופע ג'סטין, כי אני מאוד מחבב אותו, אבל אתה יודע, זה לא רולינג סטונס.
זה יהיה פחות גרוע מברונו מארס בעיניי.
תגיע איזה טיילור סוויפט ככה, לא יודע, להפתיע.
לא נראה טיילור סוויפט, הוא יביא איזה הפתעה.
יש לו חברים.
יש לו חברים, אתה יודע, אבל אני חושב שיביא דווקא איזה ראפר או משהו כזה, לדעתי. יביא איזה מישהו...
יש לו, הוא אחד מהבעלים של ממפיס גריזלי, זה ג'סטין טימברלינג. אולי יביא את גסול, מר גסול, שייתן איזה...
נאום בספרדית.
האמת היא, שאלה מעניינת, טום בריידי עד מתי, דיברנו על זה... דור סנפיר כתב משהו על האנליטיקס, ואנחנו לא נגנז. אם צריך לתת קרדיט, דורון קופית, אם צריך לתת קרדיט לבן אדם אחד בניו אינגלנד, ברידי או בליצ'ק, בעיניי המערכת שם גדולה משחקן ספציפי, ומי שנהל אותה ביד רמה זה בליצ'ק. מי לתת לו קרדיט?
תראו, בוא נעשה היפותטי. בליצ'ק עוזב בקיץ וברידי נשאר. מה ברידי עושה השנה הבאה? עם הקבוצה שיש לו. הוא מאמן קומפטנט, לא הכי טוב בליגה, מאמן בינוני.
אני רואה את בריידי מצליח להביא מאמן ענק מהמכללות, אולי נקסד.
מה הם עושים? עונה של 9-7?
לא, לפי דעתי יותר.
יותר?
כן.
למה? טוב, כי יש להם בית חלש.
אוקיי, אז בואו נחל אופציה השנייה. בריידי עוזב, בליצ'יק מאמן, מביאים לו קווטרבק קצת יותר טוב מבריין הויר. הבן אדם לקח את מט קאסל ב-2008, כשבריידי נפצע וקראת הרצועה צוות במשחק הראשון, הוביל אותם ל-11-5. 11-5, מט קאסל מאז לא עשה כלום, אני והוא בערך תרמנו אותו דבר, והוא כמעט הגיע לסופרבול, לפלייאוף, רק בגלל שמישהי קבוצה אחרת, גם עשתה 11-5, הוא לא הגיע לשם. בליצ'יק הוא מאמן ברמה היסטורית, בריידי, שחקן ברמה היסטורית, אבל עם מאמן בינוני, הוא פחות חשוב ממה שבליצ'יק לדעתי למערכת.
אוקיי, אני אתן לך את הזה, יש את הספר שנקרא The Captain's Class, והוא קושר, קשר ישיר בין קפטן, דמות מרכזית של מנהיג בתוך הקבוצה, והוא זה שאחראי לשושלות, לא המאמנים, הקפטן. ספר מאוד מרתק, אני מוציא כתבה על זה בבלייזר בפברואר, רוצו לקנות. אני חושב שבריידי הוא הקפטן הזה, והוא קפטן היסטורי במובן הזה, ואני חושב שבריידי טיפה יותר אחראי מבליצ'יק, למרות ששניהם ביחד זה השילוב המושלם. שאלה יפה של דניאל הוכשטדט, איך זה שבספורט האמריקאי שדוגל בשוויונות ודואג לרגולציה ופועל עם כנים כמו למשל דראפט ותקרת שכר, בסופו של דבר נשארים אותם קבוצות במאני טיים ובגמרים, ניו אינגלנד, קליבלנד, גולדן סטייט, האם השיטה הזאת לא מספיק טובה?
תראו, בואו נצא מהפיקציה הזאת של ה-NBA. קליבלנד וגולדן סטייט הולכות לשלם את המס מותרות הגבוה בהיסטוריה של קבוצת ספורט אמריקאית כלשהי. בשביל שגולדן סטייט תוכל להחזיק את ארבעת הכוכבים של דרימון גרין, קליי תומסון
בארבע שנים הקרובות אמורים להוציא מיליארד דולר.
מיליארד דולר מיסים. בפוטבול אין לך את זה. עכשיו, גולדן סטייט, אם אתה משלם כל כך המון מיסים, יכול להיות שתצליח להחזיק קבוצה בטופ לתקופה מסוימת שהם יהיו בסי, אבל לאורך זמן אני מעדיף את השיטה של סן אנטוניו, שתשלם אולי מס מותרות של 10 מיליון או 5 מיליון, אבל תנסה להיות מאוזנת, אז אין את קוואי, אז נביא את ברין פורבס, אין את דנקן, נביא את... כל מן יבוא עוד איזה מישהו, זה המון המון עניין של ניהול. קליבלנד, מה הגאוני בלנהל? להביא את לברון, שהוא שחקן ברמה היסטורית, סבבה, אבל הבאת את טריסטן תומסון בהמון כסף, הבאת את קרילה בהמון כסף, מה זה?
בגלל לברון.
בגלל לברון, אבל זה לא בניית קבוצה נכונה וחכמה. אתה שילמת לאימן שמברט הרבה יותר מדי כסף, שילמת לכל מיני שחקנים.
אתה תקוע עם כל מיני קהל קורבירים למיניהם.
אז קהל קורביר זה שיחוק, כי אתה אומר, אוקיי, גם בגיל 37 הוא ייתן לי את מה שאני צריך. לא, בשביל מה שהוא נותן הוא בסדר. אבל טריסטן תומסון שקיבל 80 מיליון דולר, בגלל שהסוכן שלו הוא הסוכן של לברון. כל מיני, הניהול שם לא... הם עכשיו מנסים לעשות טריידים. הם מציעים את תומסון ושמפרט. כמה אנשים באמת רוצים להקרא את השחקנים האלה?
אנחנו, דן גילברט הוא בעלים לא טוב, שאנחנו רואים שהיה לו מזל שלברון הגיע לקבוצה, שבין הסתם הוא מאוהיו וזה, התחבר, לברון רץ איתו, לקח קבוצה מחורבנת לגמר.
איפה הם עוד 3 שנים ממנת לברון? קבוצה קלוטרי, יפה. אז בפוטבול, ניו אינגלנד היא קבוצה
שמנו... שנה הבאה בלי לברון עם כלום, בשום דבר.
נכון.
אתה לא צריך ללכת רחוק.
לא, אוקיי, סבבה. אני מעניין אותי באמת לראות מה קורה עם לברון, אנחנו בתכנית...
אז איך זה קורה? איך זה קורה כאילו שיש דומיננטיות כזאת?
מה שניו אינגלנד עושים עכשיו זה חריג ברמה היסטורית. אנחנו רואים את סן אנטוניו בפלייאוף מ-1999 קבוע רצוף, וכל עונה מעל 50 ניצחונות. זה חריג, אבל בתוך התקרת שכר, בניהול נכון אתה עושה את זה. בפוטבול, עם תקרה הרבה יותר קשיחה, אין... אך ורע למה שנעשים. אם נגיד בריידי לא גומר את העונה ב-2008, זה אומר שמשנת 2003, הם כל שנה בפלי אוף. זאת אומרת, חוץ מ-2008 ו-2003, ו-2002, סליחה, הם זכו בסופרבול, ואז שנה אחר כך הם לא הגיעו, כל שנה הם עם 10, 11, 12, 13, 14, 16 ניצחונות בעונה, כל שנה.
כולל ה-16.
כולל ה-16-0, כולל זה שאתה מחליף שחקנים, אתם לא יודעים כמה תחלופה מהקבוצה של שנה שעברה להשנה, כל הזמן מתחלפים שחקנים.
בליצ'ק עם יד, עם בליצ'ק החלטות מאוד קרות, גם אם שהוא אוהב.
נכון, הוא תמיד מעדיף לוותר שנה קודם, מאשר להתעסק עם שחקן יותר מדי זמן. ויתר על שחקנים שאתה לפני שנה אמרת, רגע, איך אתה מוותר עליו? אל תדאג, להתמודד. אין לזה אח ורע, זה קורה בגלל ניהול, זה לא קורה בגלל, כשהוא אומר לך דוגמה כאלה לניו אינגלנד, על כל ניו אינגלנד יש לך 10 קבוצות, שמשנה לשנה, או שהם יהיו בפלי אוף או שלא יהיו בפלי אוף, שנה שעברה, מתוך 12 קבוצות שהגיעו לפלי אוף, 4 קבוצות שהיו שנה שעברה בפלי אוף, עלו השנה, זאת אומרת, 8 מתוך 12 קבוצות חדשות, זה רק מראה כמה הליגה הזאת שוויונית.
נכון, ואני אתן עוד משהו, בסופו של דבר, כשאתה מסתכל על גולדן סטייט, ועל הקבוצות השושלות, אתה יודע שזה ייגמר, וקבוצה אחרת תגיע, תתפוס את מקומה, בארצות הברית, כן, אתה יודע, ומי שעושה את העבודה נכון, תגיע בסוף לראש של הליגה, זה לא קורה בכדורגל, למשל, נגיד 10 שנים ברצלונה, ריאל מדריד, זהו, זה ימשיך ככה לנצח, כלומר, אין...
וואו, אתה רוצה עכשיו לקבל נעצה מאוהדים של ולנסיה?
אני מקבל נעצות מאוהדים של ולנסיה, מסכנים. לא משנה, אביעד שרלג שואל, מה שווה לג'קסונוויל לעשות בקיץ? אני מת על זה שיש ישראלי שחפת לו ממג'קסונוויל, לשלם לבורטלס 19 מיליון, או לנסות לשדרג את העמדה בפחות כסף.
כל דבר מלבד א',
ולהסתכן בפירוק שמשהו שסוג של עובד.
תראו, מדובר בקבוצת הגנה טובה מאוד, מאמן שעשה רושם טוב, ומשחק ריצה יוצא מן הכלל עם רוקי בשם לנרד פרונט, שהולך להיות שחקן טוב מאוד לאורך שנים. אתה מביא עכשיו את ניק פולס לצורך העניין, כן. עם קבוצה לא פחות טובה. אתה מביא את אלכס סמית, מי שמסיים את התפקיד שלו כנראה בקנזס, אתה לא מאבד שום דבר. לשלם לברייק בורטלס חוזה של, והוא עכשיו עבר ניתוח שישביט אותו לכמה חודשים, לשלם לו 80, 100, 120, 130 מיליון לכמה שנים, בשביל קווטרבק שהוא בסך הכל בסדר, זה תוקע אותך להרבה מאוד שנים קדימה. אני אומר, קחו קווטרבק בסיבוב שני שלישי, תנו לזה אלכס סמית, תביאו אותו לשנתיים כדי שישב.
יוביל אותו.
אם אתה, יש לו מזל.
אלכס סמית זה הזה שמביאים.
לא, אבל אלכס סמית זה שחקן שכרגע בקנזס לא בונים עליו, והוא שחקן מנוסה שיכול בדיוק לעשות את הדברים האלו, לא לטעות, לאבד מעט כדורים, להביא את ה-3,000 יארד במסירה.
שהביאו את קולין קפרנק.
לצערי.
כן,
לא יקרה. לצערי זה לא
יקרה. איתן פורטינסקי. בוא נה, אחלה שמות יש פה לחבר'ה. שאלת פוטבול כללית, דווקא ממש לוקח סטטיסטיקות וזה, לפי נתונים מאתר הבועטים, מאתר פרו פוטבול רפרנס, הבועטים עם אחוזים הטובים בהיסטוריה פעילים, סליחה, 5, לא, שנייה, זה פה, זה, 7 מ-10
הטובים בהיסטוריה,
פעילים היום. מה קרה? מה השתנה? משהו, שיטות אימון, תזונה, חישובי רוח?
כן וכן וכן. אתמול שמעתי שמישהו אומר, רגע, למה ערן לוי לא יכול לבוא ולעשות הסבה ולהיות שחקן לבות?
מי זה? מי שאל את זה?
מישהו בפייסבוק או בטוויטר וזה. אמרתי, חבר'ה, עם כל הכבוד לערן לוי וזה, הוא לא בכושר להיות בועט. אנשים לא מבינים כמה אימונים וכמה פעיטות אתה צריך לעשות.
איזה משמעת. אם הוא בא כמו שהוא נראה ככה, למחנה אימונים, יש את המשפט, יש משפט נורא פורסם, אני חושב שזה אלון ברדי, שזה נקרא holding the bus. holding the bus דוב. מה הוא אומר? אני מוכן, ב-6-0-0 יוצאים למחנה פרה-סיזן, אני מוכן להרזיק את הדלת, עבור בן אדם אחד, אבל רק בן אדם אחד, או 0 או 1. אם יש לי כוכב כזה גדול, אני מוכן שהוא יאחר בכמה דקות. זו המשמעת של פוטבול, אני משתמש באנלוגיה הזאת, כי זה בעולם העסקים משתמשים בה הרבה, ב-hold the door. אחד. ערן לוי לא יהיה אחד הזה, והוא בוודאות יאחר ב-6 בבוקר.
יופי. ואותה סיבה שיציק זור, שהיה בו את טוב, הוא גם לא יכול להגיע לדברים האלה. אנשים לא מבינים כמה בועטים עובדים קשה. השיפור בין
בקמה יכול להיות,
יודע מה, פה אני מסכים איתך, הוא היה באמת וורקהוליק והיה ממושמע והיה עובד הזמן.
גיא זורי לפי דעתי ניסה להיות קיקר,
יש מצב,
הוא ניסה להתקבל למיימי דולפינס לפי דעתי.
אוקיי,
ואחר גם מישהו שהתאמן קצת אצל ניו אינגלנד, ברח לי השם שלו,
אח של מאזינה שלנו,
אטיאס או משהו, נראה לי
התמודד על נראה לי מקום במינסוטה, ואמור להיכנס ולא הצליח. כאילו מאוד
פייבורט. אתם יודעים מה האחוז היום של בועט? מעל 90%. זה משהו שבהיסטוריה, אם תסתכלו על בועטים בשנות ה-70-80, היית מגיע ל-75-80%, זה היה טוב מאוד. היום, אדם וינטרי, ג'סטין טאקר, זה אנשים שבקביעות,
אתה לא מכתיב.
58-60 יאר, 63 יאר.
איזה חר המקצוע, כאילו אתה יכול רק להיחשל.
נכון, כי לפעמים אתה... אנחנו זוכרים את סבן גוסטובסקי, אחד הבועטים הטובים בליגה, של ניו אינגלנד, שהיה לו עונה מושלמת, ופתאום החטיא פעם אחת בפלי אוף, זה עלה הקבוצה שלו בלעלות הסופרבול, בגלל הטיימינג הלא נכון, בגלל החטאת ביתה אחרי תאז'דאון.
אומרים ששוער כדורגל זה תפקיד כפוי טובה, אבל בועט פוטבול זה תפקיד הרבה יותר כפוי טובה. אתה גם עם כזדה, אף אחד לא מכיר אותך, אף אחד לא מזהה אותך ברחוב, אין אהבה.
נכון, ופתאום אומרים לך, 8 שניות הסיום, בוא תיכנס, תיבט לנו ביתה שכל העונה עליך, אבל בלי לחץ.
כן.
בלי לחץ.
ובשלג. וזה הרבה פעמים ינואר, פברואר, במזרח ארצות הברית.
אפרופו לא פייר, אדם וינטרי, הבועט הטוב בהיסטוריה מחיית אחוזים, והוא הולך בשנה הקרובה להיות עם הכי הרבה נקודות של בועט אי פעם. יש לו בחוזה האחרון שהוא צריך להיות מעל 90% לעונה כדי לקבל עוד 2 מיליון דולר. ובגלל המשחק בבאפלו, שבו הם שחקו בשלג פסיכי לגמרי, עם רוחות לא הגיוניות, ובעד שמה, ביתה של אחרי טאצ'דאון שהרגישה כמו 50 יארד, ועל עוד ביתה של 44 יארד שהרגישה כמו לא יודע מה, והיה צריך ליישר לו שם את הקרקע, כן, בשביל לבעוט.
הם הורידו שלג מהדשא.
להוריד שלג, כן. מהדשא. והוא הכתיז בעיטה אחת, ובגלל זה הוא לא הגיע 90%, והפסיד 2 מיליון דולר, וכאילו הקבוצה, בואו תתחשבו בו, הבן אדם בסך הכל הכתיב בו משהו שאף אחד לא יכול להכניס, לא נתנו את הכסף. למה? התנאים הרבה יותר טובים היום, מדעים, גם מבחינת רוח, גם מבחינת נעליים, גם מבחינת סגנון בעיטה, הכל השתנה. לא, הכדור אותו דבר, אבל הסגנון בעיטה, יש לך שחקן אירופאי שהגיע לליגה בשנות ה-70 או בתחילת שנות ה-80, ששינה את כל הטכניקה, עד אז היו בועטים בצורה מסוימת, ומאז הסגנון השתנה, אבל
למה אחוזים מהשלוש? למה זורקים יותר מהשלוש? כי גם אנשים מתאמנים יותר טוב, מה לעשות?
בדיוק, מר גסול לפני 5 שנים לא היה זורק שלשות, היום הוא זורק שלשות
2-3 למשחק, כן.
נכון, יאניס אנטטקומפו עוד 2 יזרוק הרבה יותר מהיום, בן סימונס שהיום לא זורק שלשות, הולך להיות קלה שלשות בסדר, אין מה לעשות.
איפשהו הקורא, ג'ייסון קיד אומר,
ג'ייסון קיד, אתם יודעים איפה הוא? ברשימת קלה שלשות בכל הזמנים, אתה יודע איפה ג'ייסון קיד? בטופ 5. ג'ייסון קיד בטופ 5 בקלעי השלשות בכל הזמנים. אתה היית מאמין?
לא.
עם הזרקה הגרועה שלו, תבדוק אותי.
לא, אני אומר, כי זה זמני מאוד.
לא, זה זמני, כי אין מה לעשות, סטף קרי, בשנתיים סטף קרי קלע יותר שלשות מלארי בירד בכל הקריירה. בכל הקריירה.
בסדר, אתה יודע באיזה משחק,
לורי מרקונן הראשון שהגיע לכמות שלשות.
לא, ב-41 משחקים. מה היה המשחק הראשון שבו קלו שלשה ב-NBA?
ב-1979.
לא, לא.
או 80, או ב-79 או 80, כן?
במשחק הראשון של לארי בירד, ב-NBA, קלו את השלושה הראשונה, קריס פורד, שאחר כך
אימן אותו. קריס פורד שאימן את בוסטון, נכון.
גבריאל היידו.
לעונג.
רם שרמן.
תודה רבה.
יום ראשון בלילה, 1:30, מתחיל השידור, משודר בערוץ הספורט.
ערוץ הספורט, בוודאות.
אם אתם רוצים עם פרסומות, זה ב-METV. יש גם סטרימינג, לא חוקי. אנחנו לא ממליצים, אבל
לא, אני באמת, לא לפגוע באף אחד בערוץ הספורט, אני אוהב לשמוע את שפת המקור, אני מה לעשות.
תודה רבה.
בכיף.
תודה לך, ברבה.
ביי ביי.